ישראל. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל וברק סרי.
כן, בוקר טוב. סרי, מה המצב? מזמן לא שידרנו ביחד.
כן, נכון, נכון.
מה?
נכון. ימים, איך אומרים, באמת מורכבים, ברמה האישית מאוד מאוד מאוד. ביום שישי נולד לי נכד.
די.
ביתי הגדולה אלה.
באמת?
כן.
וואו, איזו התרגשות.
שלושה שבועות אחרי פטירת יובל, ואתה יודע...
אז יש לך ברית ביום שישי?
בשבת.
בשבת?
כן, בשבת.
זה כבר היה בתוך שבת?
בתוך שבת, כן. ו... כן, זה היה בתוך שבת.
וואי, זה עושה את הברית קצת מורכבת.
תבין, הברית בשבת ועלייה לקבר, השלושים, סיום השלושים ביום ראשון.
די.
זה הופך את הכל, אתה יודע, זה נאמר, הייתה נוכחת בחדר הלידה באופן דרמטי, חזק.
ברור. וואו.
אבל אתה יודע, איך אומרים, חיים עם שבים.
חזק, חזק.
כן, 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 כן.
היי.
כן, זהו, אתה יודע, אני אומר, יש לי קצת בעיה איתך. אני אמרת לך את זה אצלי בשבעה, ואני אומר, אני אומר את זה עכשיו גם למאזינים, אתה יודע. אינון הגיע גם להלוויה, והגיע גם לשבעה, וישב איתי, ואתה יודע, אמרתי לו עוד בשבעה, מה אני אעשה איתך עכשיו? אתה יודע, איך אפשר להיכנס לך?
אל תדאג, אל תדאג.
לא, עזוב, זה, אתה יודע, לא פשוט.
שטויות, נתגבר על זה.
אנחנו בני אדם. לא, אני יודע, ייקח זמן, אבל אתה יודע, זה קצת...
מה, כאילו איך נצליח לריב?
איך נצליח לריב? איך אני לא אגיד לך כלום ושום דבר, ואתה ככה, ואתה ככה בעייתי, אתה יודע.
אל תדאג, יהיה בסדר, שטויות. אני אקל עליך בעניין הזה.
אתה אומר, אני מהר מאוד יחזיר אותך לתלם.
יהיה בסדר, יהיה בסדר.
כן, כן, כן.
אז מה, אתה עדיין בתוך השלושים,
אני עדיין בתוך השלושים, אבל ביום ראשון...
אתה מקפיד עם כל הנושא של שמיעת מוזיקה וכהנה?
מקפיד, כן, מקפיד. לא שומע מוזיקה, גם לא, גם לא, גם לא. גם לא, גם לא בא לי כל כך, באמת שלא בא לי. לא, אתה יודע, אין כל כך חשק. אני משתדל להיות עסוק, באמת, זה כן. משתדל מאוד מאוד להיות עסוק. חזרתי לכל הדברים ועוד יותר... אולפנים ועבודה וכל דבר.
אז אתה רוצה שאני לא אעשה עם שיר סיום?
לא, איזה שטויות. הייתי כאן גם בשיר סיום. אתה יודע, כי אחרת באמת, אתה יודע, היו אצלי בשבעה כל מיני חברים, וניסיתי לדלות פרטים. חברים, הורים שקולים, דדי סימחי ושימון אלקבץ, ועוד ארבעה זוגות הורים שהבנים והבנות נפלו ונרצחו בשבעה ולאחריו שבמהלך המלחמה, ואתה יודע, וניסיתי לדלות פרטים, איך זה היה 8.5 חודשים, אז אחרי המלחמה, אז אתה יודע, חלק, בא אליי מישהו, אמר לי, תשמע, אני 2.5 חודשים, עורך דין, אני 2.5 חודשים לאחר נפילת בני, צנחן בגדוד 101, לא יצאתי מהמיטה, פשוט לא יצאתי, לא עניין אותי, לא עניתי לטלפונים, כמובן, לא משרד, לא כלום, 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 אוכל למיטה, לא יוצא, לא זז מהחדר. והיו אחרים, כמו דדי סמכי, אתה יודע שדדי לדעתי גם קטע את השיבה באמצע, נסע לדרום, וככה חזר בכל הכוח, הרצאות ותקשורת וכל מה שאפשר, אבל זה מאוד אינדיבידואלי, ואני באמת נסה לעשות את זה ככה שהכי יתאים לי.
כן.
בשלב זה המשימה, לא לשקוע ולא להיות עסוק ולמלא את היום כמה שרק אפשר.
תשמע, אפשר לפתוח על הדברים שדיברנו בשבעה אצלך על המקרה הספציפי שלך, או שלא לדבר,
כן,
אתה לא רוצה?
כן, הכל חופשי.
אני אגיד לך מה, כי לדעתי היה, אתה אמרת דבר שהוא מאוד מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב, והוא... ההכרה שבן אדם שהוא חולה במחלת נפש צריך, הדבר הכי חשוב קודם כל שתהיה לו את ההכרה שהוא חולה, להודות בזה, לא למשפחתו, לסביבתו. החלק אולי הכי חשוב בדרך לריפוי, זה נכון לכל תחום אגב, זה נכון תמיד, היא ההכרה, ההודעה וההבנה של הבעיה.
תראה, יובל, וזו הייתה הבעיה. לא הייתי צריך את פרופסור לבקוביץ', הוא היה רופא של המנהל בית חולים בר יעקב, שאמר לנו בשבעה, כי מאוד כעסתי עליו על איזה נושא מסוים, שהוא ככה, היא אמרה לו שהיא מפסיקה לקחת כדורים, והוא אמר לה להחלטתך. הוא אמר לי ששורש הבעיה אצל יובל הייתה העובדה שהיא התכחשה למחלה מהרגע הראשון, סירבה להודות שהיא חולה, סירבה לקבל את זה, בינה לבין עצמה, עזוב את הסביבה, בסביבה אף אחד לא ידע, לא רצתה להשלים עם זה, אני שמעתי ממנה מיליון פעם, אני לא חולה, הם טעו בהבחנה, גם ההבחנות השתנו מפעם לפעם, מה שחיזק אצלה את ההכרה שאלה עם שמש מוסר. עכשיו תראה, ב-95% מהזמן יובל הייתה... הכי טובה בעולם, יפהפייה, מוצלחת, מלאת שמחה ומצב רוח, נותנת לכל מי שרק אפשר, אגב, אתה יודע, בנתינה, שאני לא יודע מאיפה היא באה, בוא, אני לא אשחק אותה, זה מהבית, היא שאהבה, אצלנו אנחנו
אבל גם מגילים. זה היה בקיצוניות.
בקיצוניות, בקיצוניות, תקשיב, זה אלפי שקלים בחודש, צדקה ומתן בסתר ומשפחות
בקיצוניות.
בקיצוניות כל,
וזה גם לא כסף שהיא הרוויחה.
כל יום שישי ארגזים ליד הבית של אנשים נזקקים, אנשים שמבקשים מנה העברות כספים כי אין להם, כי זה עם האווירה.
ואתה קולט שזה מוגזם?
אני קולט שזה מוגזם כי אני רואה את זה בחשבון בכרטיס השי שלי ואגב של אבא שלי, וכל המשכורת שלה אגב עבדה כל התקופה בעבודה סדירה.
ואתה קולט שזה לא הגיוני.
ואני אומר לה, אבל עזבי את הכסף, עזבי את הכסף, את לא יכולה גם לקחת את כל מצוקות העולם לתוכך. אתה יודע, אמר לי דוקטור רוזי לוי, הוא רקטור במכללה שבו היא למדה, והוא פסיכולוג קליני, דוקטור לפסיכולוגיה קליני, ואני תשמע, לא היה לה אור, לא רק שהיה לה אור דק, לא היה לה אור, היא את כל מצוקות העולם, את כל המסקקים האלה, לקחה לליבה, תשמע, כשאנחנו, כל אחד מאיתנו, שהוא כפסיכולוג, בא לאנשים במצוקה, מדבר איתם, יש לכל אחד מאיתנו את המנגנונים שגורמים לנו להכיל, לגמור, לשמוע את הסיפור, לא לקחת אותו פנימה, להמשיך הלאה, כי אחרת היינו מתמוטטים. לא, לא היה את זה. לא היה לה את זה. כל סיפור קשה מוטט אותה, כל סיפור קשה היא לקחה ללב. והייתי אומר לה, אתה יודע מה, עזבי את הכסף, בוא, כפרה על הכסף. את לא יכולה לקחת הכל ללב, את לא יכולה אחרי כל סיפור של מצוקה, של
ילד חולה. חלק ממנגנון של בגרות, זה לדעת שאתה אין. גם לא יכול, לא עליך המלאכה לגמור. שמה, אתה לא יכול לתקן את כל העולם, אין מה לעשות.
תכף דוגמה קטנה, אתה יודע, אנחנו הולכים להלוויות, לא עלינו, ושאתה יוצא מהלוויה, אתה יודע, עם סיפורים קשים מנסוע, אתה יוצא מהלוויה, המשפחה נמשרת עם הכאב שלה, אתה חוזר לחיים כי אין אפשרות אחרת, כי המנגנונים לא יכולים להישאר בהלוויה עם הכאב, עם הצער, כי אחרת לא היינו יכולים לתפקד. אצלה זה לא היה קורה. הייתה יוצאת מהלוויה, היא הייתה יומיים שלושה בתוך הלוויה. עכשיו, זה מנגנונים בעייתיים מאוד. ובנוסף,
אז מה אם היית צריך להגיד היום למישהו שהוא בהתלבטויות האלה, או משפחה שיש לה מישהו, ויש הרבה משפחות.
נכון, אין לך מושג, אין לך מושג. תשמע, אני, אחרי 10 שנים שאף אחד לא ידע, ישבתי בסלון, היו אלפים, אלפים, באמת, מנשיא המדינה ועד אחרון האנשים. ולכולם סיפרתי את הסיפור, כי עכשיו באמת אין לי להסתיר, אבל זה לא סתם היה לספר סיפור, קודם כל זה יקל עליי. דבר שני, זה, אתה יודע מה, אני לא רוצה להשתמש במילה שליחות, עזוב אותי מהמילים האלה, אבל אני רוצה לדבר למטופלים. אני רוצה להגיד להם, תקשיבו, יש כאלה שחולים בסכרת ולוקחים כדורים, ואפילפסיה ולוקחים כדורים, ולחץ דם גבוה ולוקחים כדורים. אין מה להתבייש. ואם אתם לא תיקחו את הכדורים, ואם אתם לא תפלו בעצמכם, ואם תתכחשו, עכשיו תבין, יובל התביישה, ולכן התכחשה, ולכן היא לא לקחה, ולכן שנה וחצי לפני הנפילה שלה הגדולה, היא הייתה בלי כדורים, כי היא בריאה, כי אין שום בעיה, הכל בסדר. עכשיו תבין עוד דבר. יש תופעות לוואי כאלה ואחרות לכדורים האלה, כמו בהרבה מקרים. עכשיו, שאתה לא לוקח כדורים, אתה מרגיש מצוין. תראה, אתה זמן שאול, הנפילה היא רק שאלה של זמן, אין לך טיפת תופעות לוואי, אתה מרגיש מצוין, מה שנותן לך לגיטימציה ורוח גבית לעובדה שהכל בסדר, עד הנפילה. עכשיו, היו 2-3 נפילות לפני זה, קשות מאוד, מאוד מאוד קשות, של 3-4 חודשים בחדר, בוכה מבוקר עד לילה, היא יצאה מהם, הפעם היא לא הצליחה לצאת.
אתה ידעת שהיא יכולה?
בוודאי, איזו שאלה.
ואתה מנסה להסביר לה את חולה?
אני מנסה להסביר לה הרבה, אתה יודע מה, אלפי פעמים. אומר לה, תקשיבי, בדיוק בהסבר הזה, מה הבעיה? זה יש בעיה של קולסטרול לוקח.
אתה מסביר לה את הדברים, והיא לא מקבלת את זה?
היא אומרת לך, כן, 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 ואתה מבין שהיא לא לוקחת, ואתה מבין פעם נוספת, ואתה מקבל, אתה יודע, היום בדיעבד, אז אני מקבל, היא עשתה ניתוח בריאטרי, סתם לסבר את האוזן, כמה עניין זה. היא הייתה יפיפייה, באמת נסיכה. ואחד הכדורים מאוד מאוד השמין אותה, והיא עלתה 10 קילוגרמים, ואז היא ביקשה לעשות ניתוח לקיצור קיבה. והיא עשתה ניתוח לקיצור קיבה, ואז היא נוצרה בעיה בחד של ספיגה, גם כשהיא הסכימה לקחת, לא נספגו הכדורים כזה. והיא בכל התקופה הזאת מתכחשת, ואתה רב איתה, ומתווכח איתה, והיא אומרת לך כן, כן, אבל אתה יודע שגם שהיא אומרת לך כן, כן, כדי לרצות אותך, היא משחקת עם הכדורים, כי הם עושים לה רע, וכי בפנים בתוכה משוכנעת שהיא בריאה.
צריכים, אז אם אנחנו צריכים באמת ללמוד משהו מבור שמישהו אחר נפל אליו, כן? ולהיות מודעים ולמנוע נפילה של אנשים אחרים, אתה אומר מה?
אני אומר, תטפלו בעצמכם. אני אומר, אל תתביישו. אתה יודע, בוא נספר לך סיפור. בשנת 87, אמי נפטרה מסרטן, הייתה בת 46. היא טופלה...
87?
בשנת 1987, אמי נפטרה מסרטן, גיל 46.
וואלה.
כן, זה היה סרטן מאוד מאוד אגרסיבי, והיא הושפזה בהדסה עין כרם. ואתה יודע מה עשינו אז? זה מדהים. גם אז, הפחד הגדול היה שזה יצא. לא רצינו שאנשים ידעו, קראו לזה המחלה, אתה יודע, גם כן לשמור על זה. עכשיו כאן הרבה יותר קשה, במחלה כמו סרטן הרבה יותר קשה לשמור, כי יש טיפולים כימותרפיים, ועשרנו שר, ואתה ככה הגוף קצת פה והגוף קצת שם. יובל יכלה לשבת שלושה שבועות בבית באיזה נפילה של דיכאון, ולצאת אחרי שלושה שבועות מלכת העולם, יפהפיה, ואף אחד לא רואה ואף אחד לא יודע.
אני אגיד לך משהו, את הקטע עם הסרטן אני לא מבין. זאת אומרת, יש איזה סוג של לא אומרים את השם של המחלה, לא מדברים על זה, לא מבין את זה.
אבל אני לא, אני לא מבין. אני נותן לך איזה כדומה.
לא, אני לא מבין, לא מבין את האירוע. מה, כאילו, מפחדים ממה, מעין הרע?
אני לא יודע, אני לא, אבל עובדה.
מה הקטע שלא אומרים את השם של המחלה ולא מדברים על זה?
אני זוכר את זה, ישבנו במחלקה בהדסה עין כרם, אני אומר לך, עכשיו, אתה מגיע למחלקות כאלה, הרי זה פלנטה אחרת, אתה יודע, אתה עולם מבחוץ לא קיים, אתה רק נמצא בתוך החולים ובני המשפחות והחיבורים מהירים עוד. זה היה די שכיח. אנשים, אתה יודע, לא היינו חריגים. אנשים לא רצו לדעת, לא רצו לספר בחוץ, מעבר למשפחה המצומצמת, שיש מחלה. אבל אתה יודע, זה בסוף מתגלה. אבל אני אומר, גם, כמה שישמע אבסורדי, גם הסיפור הזה, גם סרטן בזמנו, זה, על אחת כמה וכמה, כמו המחלה הזאת.
בוא, לפני שאנחנו עוברים לענייני היום, ויש ענייני היום, וואחד ענייני היום וצרות, חבל על הזמן, אז נשמע פרסומת אחת ונמשיך, בבקשה. כל מקרה סרי, המקום ינחם אותך עם שער אבלי ציון וירושלים ולא תוסיף לדאבה עוד. ובעזרת השם שתוכל להכיל את הכאב מה אני אגיד לך, מה אומרים? מה אפשר להגיד? לא יודע מה אומרים בדברים האלה. טוב, תשמע, חיזבאללה ירה זה, שמעת את היציאה של דובר צהל על האירוע?
על מה, באיזה יציאה? שמעתי את הדברים שאמרת.
בוא תשמע, זה רץ ברשתות של הימין, זה רץ חזק מאוד. תני לי רגע את דובר צהל.
לא ידענו שחיזבאללה מתכנן לכאן ירי. לא היה לנו מודיעין כזה. איש לא חשב שארגון טרור רצחני יירה למגרש כדורגל, שבו נערים ונערות מבלים, איש לא דמיין דבר כזה.
טטטם, טטטם. טטטם, חזרנו לי מהטטטם, אתה מבין? כן. זה מה שכואב לי. החזרה הזאת לטטטם. טוב, יציאה לא מוצלחת של הגרי, איש לא אלה על הדעת שארגון טרור רצחני יראה למגרש כדורגל. נו באמת, נו באמת, מה אני צריך להגיד לו סטיגר את המייסה? מה, לא הבא, מה קורה? עכשיו תגיד לי, זאת הייתה התגובה, אני מאוד מקווה, ראש הממשלה אדוני, אני מאוד מקווה אדוני שר הביטחון, אני מאוד מקווה הרמטכ"ל, אני מאוד מקווה אלוף פיקוד צפון, שמה שראינו בלילה זאת לא הייתה התגובה. אני מאוד מקווה ששבעה מרחבים, מרחבים וכל מיני, זה לא מעניין אותי המרחבים האלה. זה לא נחשב תגובה בעיניי האירוע הזה. זה לא תגובה. מה קורה פה אני לא מבין? מה קורה פה במדינה הזאת? לא, כאילו, מה האירוע? להשמיד את לבנון. מה פתאום? הם החליטו שהם תוקפים אותנו בגלל שאנחנו נלחמים בדרום ואנחנו עוברים על זה לסדר היום? לא יכול להיות כזה דבר. מספיק עם הקונספציה הזאת. אכלנו אותה עם הנסיגה מלבנון, אכלנו אותה עם אוסלו, אכלנו אותה עם הגירוש, אכלנו אותה עם איזה... כל 30 שנה עם הקונספציה הזאת. מי שברח מעזה, עזה רדפה אחריו. מי שברח מלבנון, לבנון רודפת אחריו. מי שברח מרכזי הערים ביהודה ושומרון, יוש רודפת אחריו. מי שבורח מהטרור, הטרור רודף אחריו. כמה בכינו? כמה צעקנו? כמה הילנו? כמה הזהרנו? כמה? כמה? הכל מתפוצץ בנערות של דם. נערות של דם, מה לא אמרנו? שזה מה שיקרה. מה חשבתם? שנברח מלבנון וזהו והם יעזבו אותנו הערבים האלה? הם רוצים להשמיד אותנו, מה לא ברור? הם רוצים מה מפריע לנסראללה שאנחנו חיים? הוא רוצה להשמיד אותנו. זה האסלאם הקיצוני. זה המהות שלו, זה להשמיד את היהודים. זה המהות שלו. בשביל זה הם חיים. הם לא חיים ב... אתם יכולים להגיד, אצל הפלסטינים עוד אתם ממציאים שהם רוצים מדינה? הם עם? המצאתם עם? המצאתם מדינה? המצאתם חירות וכל מיני שטויות? כן, זה אף פעם לא היה עם, זה אף פעם לא הייתה, אף פעם לא הגיעה לו מדינה. הם תמיד רצו להיות חלק מסוריה הגדולה, קוראים להם ערבים כן, מחצי הארי ערב. זה הכל שקר, שטויות פרוגרסיביות של כל עשרות שנים האחרונות. סתם שקרים, שטויות. אבל פה אתם אומרים עוד נגיד, אבל מה השיעים בלבנון? מה השיעים בלבנון? מה אתם לא מבינים שכל מה שהם רוצים זה לעשות לכם את השיבה באוקטובר? זאת המהות שלהם. לכן אני אומר, הדבר היחיד שצריך לעשות הוא לתת ללבנון מכה כזאת, להשמיד אותה, להשמיד אותה. אנחנו נשלם מחירים. נשלם מחירים כבדים. אבל להשמיד את לבנון, שכך אנחנו יודעים לפחות איזה חצי מאה, שלושת רבעי מאה, הם עדיין זוכרים את הנקבה שעשינו להם. כמו עם הנקבה, הם קצת שכחו את הנקבה, יכול להיות, איך אומרים? יש, זה מזכיר לי את הנקבה. צרי, עוד שנייה, אני מסיים. שים לב, אמילי אמרוסי, מה שהיא אמרה, ביקשו ממנה לי, טוב, עזבי את זה עכשיו, יאללה, דבר, דבר, עזבי.
שמע, על מי אתה מלין? באמת, על מי אתה מלין? שמע, ולא היינו צריכים את ה... באמת, האירוע קשה, קשה, קשה מאוד במג'ל שמס כדי להבין ש... אתה יודע, לשמוע רק ראש רשות, מדוד אזולאי, דרך דודוביץ', דרך בני בן מובחר, דרך ראש עיריית נהריה, צועקים, בוכים, איתן דודי ממרגליות, כל יום, חבר'ה, הזנחתם, זנחתם, הפקרתם, השארתם אותנו כאן לגורלנו, עשרות אלפים, אתה יודע, והייתי אומר לך לפעמים 100 אלף, הייתם תקן אותי, לא, סליחה, ברק 70 אלף, 60 אלף, אתה יודע מה, 5,000 איש. 9 חודשים האזור הזה מופקר, 9 חודשים אנחנו מתעסקים בכל מיני, מסבירים לעצמנו, אתה יודע, שחיזבאללה מורתע, כמעט כמו שהסברנו על חמאס, והוא לא זה, והוא שומר על גבולות הגזרה, וגבולות הגזרה. שמע, זה חרפה מה שקורה בצפון, והחרפה הזאת לא התחילה באירוע קשה הלילה, היא יכולה הייתה הרי להיות לפני חודש ולפני חודשיים ולפני 3 חודשים, ואתה יודע, סתם, אני מזכיר לך אפילו קשור אליך, לפני חודש, ב-23 ליוני, התראיין אצלך נתניהו בערוץ 14, והוא אמר שבעוד חודש, משהו כזה, הסתיים השלב העצים בעזה, ואז אפשר יהיה להעלות את כל הכוחות לצפון ולהחזיר את התושבים הביתה. והנה מגיע 1 בספטמבר, ספטמבר, ואז מודיעים שאין שום סיכוי שהם יחזרו לפתיחת שנת הלימודים, אנחנו מדברים על עוד כמה וכמה חודשים. צריך להכיר ולהבין, אני לא מבין עד רגע זה מה שאמרת עכשיו, לא מבין למה זה לא נעשה. אתה יודע, בשלב הראשון של פתיחת המלחמה ב-2006, הופצץ, כמעט הושמד רובע הדחיה, למי שלא יודע, זה הרובע של השיעים בביירות. אני לא מבין עד רגע זה מה היה ההיגיון בלסכל את ראשי, זה חשוב, חשוב ופוגע וכואב מאוד לראשי חיזבאללה, אבל באופן כל כך נקודתי, את כל ראשי כוח רדואן וכל הראשים שלהם בדרום לבנון, ולהתעלם מלבנון, ולהמשיך לתת ללבנון לחיות את חייה, ולא לפגוע בתשתיות, ולא להשביט החיים בבירות, ולא לגרום לזה שיהיה מנוף של התושבים שהם לא שיעים, נוצרים ודרוזים ומוסלמים אחרים שאינם שיעים, שרוצים שלבנון תמשיך לחיות, ולא תיגרר למלחמה, כי זה מה שחיזבאללה עושה. ואנחנו שמרנו עם הממשלה הזאת על גבולות הגזרה, נתנו להם להשתולל, הפכנו את זה לדבר שהוא זה, אנחנו מסכלים, הם מפציצים בעשרות טילים כאלה ואחרים, הם ראשי נפץ של עשרות קילוגרם, את כל יישובי הדרום, את כל יישובי הצפון, בהתחלה הם ירו לשטחים פתוחים, ואחרי זה הם ירו לשטחים לא פתוחים, ואחרי זה לאזורים מיושבים, עד אתמול שירו לתוך שטח, לתוך יישוב, בתחומי ישראל, מגרש כדורגל, ילדים. שמע, אני לא יודע, השאלה שלך צריכה להיות מופנית באמת לנתניהו, ולגלנט ולשרים בכלל. יושב היום הקבינט בשעות אחר הצהריים, אני לא יודע מה הוא יצא. אני מקווה מאוד שמה שאמרת על אותה תגובה בלילה זה רק הפרומו של הפרומו של הפרומו לקראת מכה שלבנון צריכה לחטוף, כי אין דרך אחרת, כי אין שום דרך אחרת זולת להכאיב להם ולהכאיב למדינת לבנון ולעשות למדינת לבנון הכי קשה, כדי שבאמת אסונות כאלה אולי לא יתרגשו. ואני אומר לך עוד רק מילה אחת, אני זוכר את נתניהו בתחילת המלחמה, נתניהו בתחילת המלחמה היה הרי סיפור עם גלנט שרצה לתת מכה מקדימה, יומיים שלושה לפני פרוץ המלחמה, אגב, הכניסו את גנץ ואיזנקוט בין היתר כדי לאזן את הדרישה של גלנט וראשי הצבא, גם הרצי הלוי רצה את אותה מכה מקדימה, כדי לאזן את הדרישה הזאת וכדי לא להוציא אותה לפועל, ואכן לא יצא לפועל. וראש הממשלה אז היה עסוק בסדרת הדרוכים, אני מכיר את זה כי הוא דיבר עם כמה אנשים, ונתן להם להבין שאסור לנו היום ללכת להסלמה גדולה בלבנון, כי אחרת המחיר שנשלם יהיה קשה מנשוא, והמדיניות הזאת נמשכת עד היום.
טוב, מה אתה אומר על הביקור באמריקה? עשה בית ספר, לא?
שמע, אתה יודע מה, יש לי רעיון, באמת יש לי רעיון, עזוב את האירוע במג'ד שם שהשכיח את כל הנאום המצוין הזה, ואני אומר לך, יריבים ואוהדים ואנשים שמתים עליו ושרופים עליו ואנשים שלא אוהבים אותו, כולם שיבחו את הנאום, אבל אתה יודע, עלתה שאלה בסוף, והיא נשמעה קנטרנית לאללה מיד לאחר הנאום, אוקיי, נאום מעולה, 54 פעמים קמו ומחו כפיים, הכל באמת היה מופע שלא היה כדוגמתו, אבל האם השתפר משהו ולו הקטן ביותר בחייהם של הישראלים? האם השתפר ולו משהו בחייהם של החטופים, הקורים, תושבי הצפון, תושבי הדרום, תושבי מדינת ישראל בכלל? התשובה היא לא. ואני רוצה לתך, אתה יודע מה סיפור קטן, אתה יודע, שנתיים לפני שנולדת, שנתיים לפני שנולדת, בשנת 1967, שבוע לפני המלחמה, ראש הממשלה לוי אשכול, ישראל נמצאת בתקופת ההמתנה, מתח עצום שורר בתוככי ישראל לקראת המלחמה הצפויה של ישראל עם מצרים וסוריה ואחרי זה ירדן שהצטרפה, וכולם ממתינים למלחמה וכל הרע מקהיר, תחנת רדיו מאיימת שאנחנו נשחט אתכם ונגיע לתל אביב, ולוי אשכול שבוע לפני המלחמה נושא נאום, בוא תשמע את הנאום.
אזרחים יקרים, הממשלה קיימה היום ישיבה לדיון במצב. הממשלה שמעה מפי שר החוץ דין וחשבון על שיחותיו עם נשיא צרפת, עם ראש ממשלת בריטניה ועם נשיא ארצות הברית על המגעים, וישמע על המגעים עם מדינות רבות אחרות ועל הנכונות הגוברת בזירה הבינלאומית לעשות ללא דיחוי. אין ספק כי ההתגייסות של צהל ונכונותו לכל מבחן,
איבו ומייבים גורם אחריה. תראה, זה נקרא נאום הגמגום. זה היה נאום, לא יודע, היה שם סיפור, הוא הקריא אותו בחי, הוא לא הקליט, היא גמגם, כולם, אז לא הייתה טלוויזיה, ישבו צמודים למקלטים ושמעו ראש ממשלה מגמגם כמעט מזיע, והייתה היסטריה במדינה אחרי הנאום הזה. אבל שבוע אחרי זה, עזוב אותך נאומים, עזוב אותך שטויות, הוא הוביל את ישראל הגדול בניסחונות. עכשיו, מה כל הסיפור הזה נועד להגיד? בסוף, עם כל הכבוד לנאומים, יש לך דוגמה כאן, נאום על הפנים, כושל מגומגם, אבל המעשים היו הירואים גדולים, ועד היום אנחנו מתברכים כן, במלחמה טוב, הזאת, ולעומת זאת נאום אדיר ומציאות הגומה.
כמה דברים, קודם כל, עובדה שעד היום זוכרים את הנאום הזה, כן? לא מפסיקים לדבר על הנאום המגומגם, אז הרגע השמעת לי אותו, מרוב שלא זוכרים שזה לא משנה
אני
הנאום.
אני לא אמרתי לא זוכרים.
עד היום זוכרים את הנאום, מדברים על הנאום המגומגם ומשמיעים אותו. כאילו לא שוכחים ללוי אשכול את הנאום המגומגם, זה דבר ראשון. דבר שני, אני לא יודע מה זה, אני אומר בינתיים, אני מקווה מאוד שמה שראינו בלילה לא הייתה תגובה, זה הכל, זה מה שזה, אני אמרתי את דעתי, לא יכול להיות מצב שאנחנו מותקפים וזה עובר עם איזה 400 הרוגים של חיזבאללה. זה לבנון צריכה לשלם מחיר יקר על האירוע הזה. לא יכול להיות שפה חודשים התושבים בצפון לא בבתים שלהם. זה אירוע מופרע. אנחנו באירוע מופרע. עכשיו אני אגיד לך דבר היחיד שמרגיע אותי. שני דברים. אחד, שנתניהו בראש המדינה. כן? לא גני בנץ, ולא הלץ השני, ולא באמת חבורה באמת מצחיקה. מצחיקה, באמת מצחיקים. אבל מעבר לזה, אני רואה איך נתניהו מתעסק בדרום. אני רואה איך נתניהו מתעסק בדרום, ואני רואה איך הוא עומד מול כל הקונספציה, כן? אחרי כל הקונספציות שהיו פה 30 שנה. 30 שנה, איך הוא... אז בסדר, תגידו גם נתניהו היה בקונספציה. אבל לפחות הוא התפכח. הוא התפכח. אני רואה איך הוא נלחם על ציר נצרים. אני רואה איך הוא נלחם על ציר פילדלפי. אני רואה איך הוא נלחם על זה שצהל יישאר ברצועת עזה. אני רואה איך הוא נלחם על זה שלא להפסיק את הלחימה. אתם לפני חודשיים אמרתם שצריך להפסיק את הלחימה. לפני חודשיים. חודש וחצי, אני יודע. כותרת ראשית היה בידיעות אחרונות, שהפך יותר גרוע מהארץ. גני בנץ אמר להפסיק את המלחמה לשנה שנתיים. אתם, זה לפני שחיסלנו את דף, לפני שכיסחנו אותם שהם עכשיו רוצים, מתפשרים עם המסע ומתן. רצו להפסיק את הלחימה, אני רואה, ואני רואה איך הוא עומד על האינטרסים של מדינת ישראל, לא מעניין אותו, נגד כל, נגד כולם, כל ראשי, אני כל היום רואה בערוצי התבלה שלכם, כל ראשי זרועות הביטחון חושבים שאפשר להפסיק את המלחמה, כל ראשי זרועות הביטחון חושבים שאפשר להתפשר, כל ראשי זרועות הביטחון חושבים שנוכל להתמודד, נדע להתמודד עם פילדלפי, נדע להתמודד עם נצרים, די מה נדע להתמודד הזה, אכלנו את זה כבר בר 48 את הנדע להתמודד שלכם. לא ידענו להתמודד לא עם הבריחה מלבנון, ולא ידענו להתמודד לא עם אוסלו, ולא ידענו להתמודד עם ההתנתקות, ולא ידענו להתמודד עם שום דבר. עם שום דבר לא ידענו להתמודד. בסוף אנחנו רוחצים בנערות של דם. רוחצים בנערות של דם. כמה ימים נפגין? כמה ימים נפגין? פגלין שמו אותו בקלבוש בגלל שהוא אמר על מרי אזרחי. אתמול ברק עומד ואומר מרי אזרחי בזמן מלחמה, אחרי שכבר יודעים שנרצחו איזה 12 ילדים דרוזים נרצחו, אנחנו בזמן שחיילים נופלים, כל יום מתפרסם לא עלינו שמות, ואהוד ברק עומד ואומר צריך מרי אזרחי. אתם קולטים את הטירוף, את הטרללת, את השיגעון, את ה... את ה... פרסומות.
בוקר טוב לשר יצחק וסרלוף, שר הנגב, הגליל והחוסר הנאומי.
וחבר כנסת מעוצמה יהודית, שלום.
שלום לכם.
תודה, אני רוצה לפתוח בשאלה אחרת שלא קשורה לאסון שהיה אתמול. אתה מהשרים שמקבלים, בעיקר מראשי היישובים בצפון, את עיקר התשבחות. אתה ומשה ארבל, אתה יודע, דוד אזולאי בכל רעיון דואג לציין אתך ואת משה ארבל כמי שמגיעים ותומכים ונותנים. אתה מסתובב חודשים ביישובים בצפון, אתה רואה את המצוקה, את ההתפרקות, את הנטישה של העשרות אלפים לכל חלקי הארץ. כשר בממשלה כל כך ימנית, דעתך נוחה מזה?
אנחנו הגענו לסיטואציה הזאת אחרי הרבה שנים של סתימת האוזניים, של עצימת עיניים, שזה התחיל בהחלטה 1701 אחרי מלחמת לבנון השנייה, ואחר כך התעצמות של חיזבאללה, ואחר כך אי רצון להיכנס לאימות עם חיזבאללה. וזה מה שאני טוען היום, לא רק אני, גם התושבים, הדרך להחזיר אותם הביתה ולהחזיר את הביטחון זה רק שאנחנו נשים את הכוח ואת העוצמה של צה"ל על הצוואר של כוח רדואן וחיזבאללה. וזה מה שאני שומע מהתושבים, זה מה שאני מצפה ומבקש מראש הממשלה, גם בפורומים סגורים וגם כאן אצלכם ברדיו. בואו נעשה את זה, יש לנו גיבויים מהתושבים. הם יהיו חזקים אם הם ידעו שבסוף כל הפינוי הזה והמרחק מהבית ומהשגרה שלהם, אנחנו נחזיר אותם אחרי ש... הבאנו הכרעה והבאנו מכת מחת.
אבל עברו 10 חודשים, השר וסרלאוף, למה זה לא קרה עד עכשיו? 10 חודשים, אתה מדבר על זה, אחרים אולי מדברים על זה, זה לא קרה.
תראה, זה לא סוד שאנחנו לא שותפים בניהול המלחמה, צריך להגיד את זה. גם הקבינט הוא סוג של חותמת גומי, ואת השיקולים שיש, ומן הסתם ייתכן ויהיה שיקולים, זה לא, אף אחד לא נהנה להשאיר אותם מחוץ לבית. אבל רק ההבנה היא שהם לא יחזירו, שאנחנו לא נחזיר אותם, מה שנחזיר להם את הביטחון. אני לא יכול להגיד לך שיקולים מבצעיים וביטחונים, גם אם הייתי יודע, אני לא חושב שזה נכון להגיד אותם פה. אבל האמת היא שאני באמת לא מצליח להבין. גם יש דרישה של הרבה מאוד שרים בממשלה, וההבנה של כולם שאנחנו חייבים לצאת לפעולה צבאית, למלחמה או איזה שם של לקרוא לזה, רק השורה התחתונה, להרחיק את כוח רדואן באמצעות כוח הזרוע שלנו, מהגדרות, ולא ללכת להסכמים דיפלומטיים כמו 1701, שהוביל אותנו בעצם ל-0710 ל-7 באוקטובר הבא.
אוקיי, בוא נדבר רגע על המקרה הספציפי. מה צריך עכשיו לעשות לדעתך?
לדעתי, היה צריך לעשות עוד לפני שהיינו צריכים לראות את המראות של אתמול, לקטוש מהאוויר, להיכנס ללבנון, ולתאר את כל הגזרה, לתאר את כל הגזרה.
ראינו בלילה איזושהי תקיפה, מה זה היה? זאת התגובה?
לא, אני מאוד מאוד מקווה שזאת לא התגובה. אנחנו התושבים, וגם אנחנו, אזרחי ישראל, ואני כשר, לא מצפים שהתגובה תהיה מידתית, ולא מצפים לראות עוד איזה הפצצה של פחסן המלח.
אתה יודע מה? הלוואי שהיא תהיה מידתית. הלוואי שהיא תהיה מידתית. שתהיה מידתית לזה שרצחו 12 ילדים. שתהיה מידתית. מה שראינו עכשיו זה לא מידתי. התגובה שראינו בלילה זו תגובה לא מידתית. אוקיי? זה לא מידתי.
אני מסכים איתך בטרמינולוגיה שאתה עושה. האזרחים מצפים פה לתגובת מחץ, ולא תגובה אחת. אנחנו רוצים פה שינוי משוואה. ושינוי המשוואה הזה יגיע רק באמצעות הפעלת כל העוצמה של צה"ל, ולא לחשוש מזה, כי יש גיבוי מלא, מאזרחי,
אבל, 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 אבל וסלוב, דבר איתנו תכלס, אתה יודע, זה סיסמאות, מכה חזקה וקטישה ומכה עוצמה, מה, למשל, לפגוע בבירות, להקריס בניינים בבירות, לפגוע ב... רגע, לפגוע ברשת החשמל של לבנון, לפוצץ קשרים בתוככי, בין סידון ודמור לבירות.
כל התשובות נכונות, ברק, כל התשובות נכונות. מי שאחראי על מה שקורה, והרקטה יצאה משטחו, זה ממשלת לבנון. היא לא יכולה להסתתר מאחורי זה, ולהאשים את חיזבאללה. הם האחראים הבלעדיים, ומי שמחזיק בנשק, הוא זה שנושא גם באחריות. אנחנו דורשים, ודאי גם אזרחי ישראל וגם אני כשר בממשלה, שהתגובה צריכה להיות כלפי ממשלת לבנון, התגובה צריכה להיות כפי שציינת, במלוא עוצמה, כולל פגיעה בתשתיות, כולל פגיעה במוסדות, כל הדברים הללו, צה"ל יודע לעשות את זה.
אבל יבוא מי שיבוא ויגיד לך, תשמע, אין לך לגיטימציה בינלאומית, ארצות הברית.
איזה לגיטימציה?
רגע. יבוא יגיד לך, יצטטו את מה שראש הממשלה אומר בכל מיני שיחות, המשמעות של תקיפה בבירות, זה טילים לעבר תל אביב, וקריסתם של רבי קומות בתוככי תל אביב וגוש דן. אתה מוכן לקחת את המחיר, אתה אומר, זהו, גמרנו, קו אדום, נחצה.
אני אגיד לך משהו, אתה יודע מה זה מזכיר לי?
לא, אני מצטט, אני רק מצטט, אני מצטט נתניהו, אני לא אומר את זה מעצמי.
אז אני אצטט אותנו מהשישי לאוקטובר, שאמרנו שצריך עוצמה יהודית, והשר בן גביר, אמרנו שאנחנו צריכים לצאת למבצע נרחב ברצועת עזה, כדי למחוק את החמאס, כדי להכריע את החמאס, וכולם אמרו לנו, אין לך לגיטימציה בינלאומית. אתה לא מבין את המשמעות של זה. המשמעות של זה היא פגיעה באזרחי ישראל, ופגיעה, ואתה לא מבין בזה ולא מבין בביטחון. וראינו מה קרה, בסופו של דבר המערכה הזאת תקרה, כי בזמן הזה חיזבאללה, אתה יכול להשוות את חיזבאללה של 2005 לעכשיו, של 2006 לעכשיו, אנחנו, המערכה...
אל תשכח.
ובסוף זה יקרה, אז מוטב שאנחנו אלו שנבחר את העיתוי, כי ראינו מה קורה כשהאויב בוחר אותו.
עשר וסלו, אל תשכח... שמ-2006, תום מלחמת לבנון השנייה במשך 16-17 שנים, היה שקט מוחלט.
מה זה משנה? זה שקט, זה
פיקציה. אתה לא יכול להשוות כהוא זה למה שקורה בקדנציה שלכם, במשמרת שלכם, בתקופה שאתם מנהלים את המדינה. זה לא היה בימים הקשים ביותר בשנות ה-70 וה-80 מול תושבי הצפון. לא היה.
אני אגיד לך מה הבעיה.
זה השפל הכי גדול שהיה כאן לתושבי הצפון מאז ומעולם.
אוקיי, עכשיו אני אסביר לך בדיוק את האירוע, בוא לא נסמא את עינינו מהשני עשורים הקודמים שהיו לנו פה, בסדר? מה, איך חיזבאללה נהיה מפלצת? בדיוק בגלל אמירות של אנחנו לא ניכנס למערכה, משום שיש לזה משמעות שאחר כך יהיה באוויר.
שמה, סליחה, אתה נעלמת לנו.
אני אומר שאחר כך כל גוש דן ייפגע, וכל האזרחים ייכנסו עשרות פעמים ביום למקלטים, אתם צריכים להבין מה האופציות שיש לנו. אנחנו חייבים להוביל להכרעה. תחשוב שלפני 7 לאוקטובר, למשל, היו מקבלים את דרישת עוצמה יהודית למבצע נרחב בעזה, ולא עלינו היו נהרגים 300 חיילים. הרי מה כולם היו אומרים? הפירומנים הללו שבגללם נהרגו חיילים. אבל אתם צריכים להבין שאם לא נעשה את העבודה הזאת, אז בסופו של דבר יהרגו הרבה יותר אזרחים. וזה מה שמלמד אותנו השביל העשירי. אנחנו מוכרחים לטפל, לעשות טיפול שורש בקני הטרור שנמצאים בעוטף המדינה, כדי שהאזרחים שלנו יוכלו לחיות שם.
סרי, אני רק מזכיר לך שגם לפני מלחמת יום הכיפורים היה שקט מוחלט, הכל בסדר.
אוקיי, לא, אבל רק מילה לווסר, לווסר 17 שנה זה אותו ראש ממשלה. בעצם מה, למי הטענות מופנות? על השקט, על ההכלה?
למי ששולט במדינה, למי ששולט.
לא, אני שואל, לא באמת שואל.
לצבא, למערכת הביטחון, לפרקליטות, לבית המשפט, לאקדמיה, לתקשורת. זה שם, מי ששולט במדינה.
התקשורת אשמה בזה שהייתה מדיניות של חלה, עברו 10 חודשים. עברו 10 חודשים מאז פרוץ המלחמה, וזה אותו ראש ממשלה ואותה הכלה בגדול שאתה מלין עליה, אינון, לא, לא אני, אתה מלין עליה, על ההכלה הזאת.
בסדר, אז אני רוצה להודיע לך שאם ראש הממשלה לא יעשה סדר עם לבנון, אז אני אתקוף אותו.
ברק, האצבעות שלי מופנות כלפי כל מי שמוביל את ניהול המלחמה. וזה האמירות שאנחנו, האמירות המוחצות שאנחנו אומרים, גם השר בן גביר בקבינט, זה הדרישות שלנו, אנחנו לא באנו לשבת ביציע, אנחנו רוצים השפעה בניהול המלחמה, וזה אחד מהדרישות שלנו, שבגללם יש
הפרעות בסדר הפוליטיקה,
אנחנו רוצים להשפיע.
תגיד, יש איזה משהו באקו אירוע שכותרתו הגליל בידיים שלנו, על מה מדובר?
כן, אז כחלק מהפקת הלקחים שלי כשר, זה שבדרך כלל ממשלות ישראל היו מצניחות פרויקטים ותוכניות על התושבים ועל הרשויות. ואני רוצה לשנות את המשוואה, והתחלתי את זה כבר, שהתוכניות יבואו מלמטה למעלה ולא הפוך. והאקתון הזה זה 27 שעות שבו מתכנסים, קודם כל כל משרדי הממשלה הרלוונטיים, יחד עם תושבים, יחד עם נציגי הרשויות, נציגי החקלאים, התיירנים, כולם בחדר אחד לפי נושאים, ובונים את התוכניות ליום שאחרי. מבחינתי זה אמור להיות אבני היסוד להחלטת ממשלה, המשך שאמורה להיות החלטת ממשלה של שיקום הצפון, של היום שאחרי בצפון. זה אמור להיות השלד, וזה אני רוצה להניח השולחן לממשלה, אחרי האקתון הזה, יגיעו לאקתון הזה, גם נשיא המדינה, וגם שרים, וגם חברי כנסת מהאופוזיציה והקואליציה, עשרות חברי כנסת כבר ישרו הגעה, יש שם התפקיד של חברי הכנסת, ואנחנו ייצרנו שם חללי הקשבה, שהתושבים מגיעים כבר, נרשמו מעל 1,500 תושבים, יגיעו תושבים מהצפון, וחברי הכנסת ישבו ויקשיבו להם, גם לחבר את חברי הכנסת לשטח
תגיד,
ולתושבים, וגם בסוף לייקר פתרונות
מעשה. שאלה לסיום, מה קורה עם ההצקות וההטרדות שאתם עוברים, אתה והמשפחה, האישה, הילדים בתל אביב, שאתם גרים באזור כיכר המדינה שם, מה קורה עם זה? זה ממשיך?
כן, יש שם כמה, שלושה, ארבעה אנשים קבועים שכל יום משמיעים זמבורות וצעקות. כל פעם זה מתחלף המסר, פעם אחת זה החטופים, ופעם אחת זה הגיוס, ופעם אחת זה הרפורמה, ופעם אחת זה שאני חשוך וגזען. זה פשוט הם מחליפים
את ה... היה לך סיפור, השוות את ההומוסקסואליות לגילוי הרעיות, אני לא שוויתי,
ברק, אני לא שוויתי, הם מאוד רצו שאני אשווה.
זה הפעם מעולה שלו, הפעם מעולה.
המראיין שאל אותי אם אני משווה, ואמרתי שאני לא משווה. לפי הלוגיקה שלו,
מה התשובה שלך אגב? תגיד לי, אתה חושב שזה בסדר להתחתן אח ואחות ברק סרי?
ממש לא, ממש ממש לא.
אז למה לא? למה לא? זה שני אנשים מבוגרים, אם שני אנשים מבוגרים רוצים להתחתן.
אני חשבתי באמת, ואתה יודע, אני לא... אתה יודע מאיזה מקום אני נמצא, מאיזה מקום אני הגעתי, אבל אני חושב שהדיון על הומוסקסואלים, על החופש שלהם, שיעשו את החיים שלהם ויחיו כמו זה, כמו אמיר אוחנה,
לא, אבל אם כן,
הסתיים לפני 20 שנה, אני לא חושב.
אבל למה, אבל לפני 20 שנה, שנייה, לפני 20 שנה, התייחסו להומוסקסואליות כמו שמתייחסים היום לנישואים של אח ואחות.
אני לא התייחסתי כך, אני לא התייחסתי כך.
לא אתה,
צריך לתת להם לחיות את החיים שלהם.
למה אח ואחות לא יכולים להתחתן?
כי זה גילוי הראיות וזה משהו אחר.
זה אנשים מבוגרים.
אבל אני אומר עוד פעם, עובדה שיצחק וסרלוף נאלץ להבהיר וחצי להתנצל, מלמדת שהוא קשל בלשון.
לא, 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 רגע, ברק, אני לא נאלצתי להבהיר. אני הסברתי מי שניסה לצלף את הדברים שלי, על דברים שנאמרו לפני הקטע שחתכו ואלו, ודברים שנאמרו אחרי הקטע שזה. אני לא השוויתי שום דבר. לא השוויתי בין אח ואחות לזה, השוויתי בין משהו אחר, בין שני בגירים שרוצים להתחתן. ועל זה לא קיבלתי תשובה.
שאלה טובה.
הבעיה היא אחרת, אבל הבעיה היא אחרת, שאי אפשר לנהל דיון עומק כזה בתקשורת, וכל משפט שאתה מוציא, בכוונה רוצים להוציא מקשר, ולא רוצים באמת לנהל שום שיח ענייני. ולכן אני לא רוצה להתייחס לזה, וחבל שאנחנו לא יכולים לנהל שיח ענייני כזה.
טוב, בסדר, על זה אני בוכה, זה כל הזה, זו הטענה העיקרית שלי.
ויחד עם זאת, אתה יודע מה, אני צריך לחזור רגע על כמה מילים שגם מפה לא תצא כותרת, אני, אין לי שום דבר נגד להטאבים, יש לי חברים מהקהילה, כולם יודעים את זה, כולם מכירים את זה, כולם מכירים את שפי פאב, כולם מכירים את אמיר אוחנה, שהם חברים עיקרים שלי, וכולם יודעים שאין לי רצון לשלול זכויות מאף אחד, ולא אמרתי את זה, ואין לי כוונה לחוקק חוקים נגד אף אחד. יש לי את אמונתי הדתית שאני עומד מאחוריה, התורנית, שאני מחויב לה על פי ההלכה, ואני הולך על פי זה, זה הכל.
אוקיי.
אין לזה שום השפעה על היותי בתפקיד ממלכתי. השר
יצחק וסרלאוף, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה, פרסומות בבקשה.
תודה, מה הפריע לי, באמת, אתה יודע, זה נורא, מאוד מאוד צרם לי בשבוע הזה.
מה מאוד צרם לך?
דבר שאתה דיברת עליו, ומאוד מאוד הערכתי אותך על זה שדיברת איתך, על הכניסה המסיבית, חסרת האלגנטיות, הברוטלית אפילו הייתי אומר, של שר נתניהו לתוך הביקור הזה. אתה יודע, זה התחיל ממש עוד לפני שעלו למטוס.
לא דיברתי על זה.
דיברת עליה לפני חודשיים.
חודשים, לפני חודשים.
עזוב, עזוב, אבל בוא, זה רלוונטי ואני מצדיק אותך בדיוק עליו.
היית שטראמפ אמר שהיא המתכון הסודי שלו?
כן, עזוב, טראמפ ממזר, תאמין לי, הוא ידע איך לשחק אותה ואיך, אתה יודע, לעשות את זה.
פתאום טראמפ עכשיו מתחנף לביבי, לא הבנתי.
מתחיל הביקור, היא יורדים מהרכב, יש שם את משפחות החטופים, היא רצה קדימה, ראש הממשלה נשרח אחריה. פגישה עם טראמפ, אפרופו, היא יושבת שם בפנים. טיסה מהמטוס. רגע, מילה, עם דף על כמטושטש, משל מונחת לפניה התוכנית לתקיפת הכור באיראן. שמע, זה טיפה אלגנטיות, טיפה, אתה יודע, קחי שני צעדים אחורה, זה ביקור של בעלך, בעלך הוא ראש הממשלה, אותו רוב תושבי המדינה בחרו, לא אותך, אין לך שום חלק, אתה יודע, בתוך דיונים, בתוך ישיבות תגיד, עבודה.
אתה יודע שמלחמת ששת הימים כבשו את הגולן בגלל אשתו של לוי אשכול? אתה יודע את זה?
כבשו את הגולן בגלל...
כן, אתה יודע את זה? היא רצתה לכבוש את הגולן. אשכרה.
יש היסטוריות.
כן.
פרט היסטורי שאני לא מכיר. אני לא מכיר.
אתה יודע שלאה רבין, אתה יודע שלאה רבין חיפשו את הסיכה של החיילים בחול?
נכון, מכיר את זה, וזה היה חמור באותה מידה, באותה מידה
שחיילים... חלקו חיילים בשורה בחום, בבקעה.
בטקס, כן, בתחי הטקס השלום עם ירדן משהו.
כן, הלכו חיפשו סיכה של לאה רבין.
גרוע מאוד, מישהו מצדיק את זה, אני רק אומר שמאז זה נמשך המון המון שנים. אתה יודע, אשתו של ראש הממשלה היא לא פונקציה בעניין הזה.
הנה אני אומר לך פה עכשיו, כשאני אהיה ראש ממשלה, אשתי לא תעשה את הדברים האלה. לא יקרה כזה דבר.
אתה הילנת כאן באולפן.
היא תנהל את האירוע.
אתה הילנת כאן באולפן על המעורבות של שר נתניהו, ישיבה שלה בקריה והדברים האלה. אני חושב שבביקור הזה, זה בא לידי ביקור.
נחצו גבולות.
בביקור הזה זה היה בוטה מדי.
אתם תפסיקו עם החציית גבולות האלה. מעניין אותי עכשיו, שרה, שיש מידת לבנון. מה מעניין אותי, שרה, לא שרה? כן יאיר יום הולדת, לא יאיר יום הולדת.
אנחנו בעזרת השם ניפגש כאן ביום ראשון הבא.
להשמיד את לבנון.
אנחנו ניפגש ביום חמישי, ביום ראשון הבא.
לא, אנחנו ניפגש אחרי החדשות.
אוקיי, לא, אבל אנחנו נמתין לתגובה, ואם התגובה לא תהיה כמו שאתה מצפה שהיא תהיה,
כן.
אתה נכנס בו בכל הכוח.
בדיוק, בלבנון.
לא, עזב את לבנון, בלבנון הוא צריך להיכנס.
פרסמות.
ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל וברק סרי.
כן, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב.
מילה על מה שאמרת בשעה הקודמת.
אמרתי הרבה דברים.
קשרת כתרים לראש הממשלה על המדיניות שלו, ועל זה שהוא נלחם באותה קונספציה שהייתה כל השנים, והנה, בניגוד לראשי מערכת הביטחון, ארצות הברית וכולם, ואני בא ואומר לך, תשמע, יש כאן בכל זאת דבר שכמה שזה יישמע מדהים, מדהים, קורע את החברה הישראלית, וזו שאלת החטופים. באים אליו, כמו שאמרת, ראשי מערכת הביטחון, רמטכ"ל, ראש מוסד, ראש אבא, כולם אומרים, תקשיב, יש עסקה על השולחן. יש חטופים ש... אתה יודע מה? חלקם גם לא חיילים, נכנסו אליהם הביתה כמו שיכולו להיכנס לכל אחד מאיתנו, לבתים שלנו, לילדים שלנו, לקחת אותם, לשים אותם בעזה, ואחרי זה תגיד להם, תשמע, עכשיו זה לא הזמן, עכשיו זה כן הזמן. ולאלמנט הזמן יש כאן משקל קריטי. כי אם לא תשחרר אותם עכשיו, אתה לא יודע מתי תשחרר אותם, והם מתים, הם מתים, הם מתים. ולכן השאלה הזאת, שאתה באת ואמרת, תראו כמה הוא פועל נכון, היא לדעתי, אתה יודע, לא רוצה להשתמש במילים בוטות, אתה יודע, אני אמרת לך, אני אשתדל להשתמש במילים עדינות, היא לא נכונה. מכיוון שמה שאנחנו עושים עכשיו בעזה, אנחנו עושים מאז חומת מגל יותר מ-20 שנה ביהודה ושומרון, בדגש על ג'נין, חמאס לא ייגמר, ונמשיך להיכנס לעזה ולצאת מעזה עוד הרבה הרבה שנים, אבל החטופים לא יחזרו. עכשיו תראה, אני רוצה להפנות אותך,
מה אתה רוצה? לא הבנתי מה הנקודה.
יום שישי
בערב. תן לי את הנקודה, השורה התחתונה, סרי. אני לא אינטלקטואל.
עסקה עכשיו.
דבר איתי בכותרות, בסלוגנים.
עסקה עכשיו. עסקה עכשיו.
מה עסקה? איזה עסקה?
עסקה עכשיו.
לוותר על נצרים? לוותר על ציר נצרים?
בוא תשמע את הדין המשה.
אני שואל אותך, לוותר על ציר נצרים?
בוא תשמע עכשיו.
לוותר על ציר פילדלפי?
יש עסקה. יש עסקה של נתניהו עצמו.
יש עסקה אם אתה מוותר על ציר נצרים וציר פילדלפי.
תן לי, נון. יש עסקה שנתניהו עצמו הוא אביה ומולידה, והוא עכשיו את העסקה שלו לא שלם איתה, בוא נגיד, בגלל זה בעדינות לא שלם, מכניס שם עיזים, מכניס שם תנאים חדשים. העסקה הזאת מקרטעת, זה יכול, החלון הזדמנויות הזה יכול להיסגר, והחטופים, אתה יכול לשכוח אותם. עכשיו בוא נשמע את עדינה משה. כשאני מדבר איתך על דבר שקורה את החברה הישראלית, זה הרי מטורף. יושבים שם חטופים, חלק מהם, כמו שאמרה, שמאלנים, חלק ימנים, חלק כך, חלק מפה, חלק משם. ותראה מה עדינה משה שחזרה מהשבי.
שוחררה מהשבי.
שוחררה מהשבי.
נתניהו שחרר אותה מהשבי.
או, כל הכבוד. כן. אבל במשמרת שנתניהו נכנסה לשבת.
ומה היא טוענת שנתניהו לא משחרר אותה כשמאלנית?
היא נכנסה.
זאת אומרת, היא משוחררת מהשבי.
אתה יודע, אתה כמעט...
היא טוענת שלא משחררים...
אתה כמו שרה נתניהו.
שלא משחררים אותה כשמאלנית.
אתה כמו שרה נתניהו, אתה יודע שמצפה שיגידו לו תודה על זה שהם שוחררו.
לא,
זה דבר אלמנטרי, זה דבר מובן מאליו.
אני לא מצפה שהיא תגיד תודה, אני רק לא מצפה, אני גם מצפה שהיא לא תגיד שלא משחררים.
היא
מספרת שם על חטוף. אחרי ששחררו אותה.
היא מספרת שם על חטוף, שאמר מה שאמר, היא מצטטת חטוף שנרצח, כן, בין קיבוצה ניר עוז. כן. בוא נשמע קודם כל מה היא אמרה.
עומדות בצומת, רק החטופות שחזרו, ועומד נהג בה על המעבר חצייה, ועושה לנו את התנועה הזאת, ואומר לנו, זונות, חבל ששחררו אתכם. זה היחד?
תראה, עכשיו אני אגיד לך למה זה ככה.
לא, אבל זה לא זוכר, הקטע
זה לא הקטע, לא משנה, בסדר, זה לא הקטע. היא שם סיפרה שהחטופים דיברו על זה שלא ישחררו אותם,
נו,
כי הם שמאלנים.
שחררו, איך יכול להיות? אתה מבין מה הקטע? אתה מבין מה הקטע המטורף? היא יושבת באולפן, היא יושבת באולפן, ובוכה ואומרת שלא משחררים אותנו כי אנחנו, כי אנחנו חטופים, בזמן ששחררו אותה, שהייתה חטופה ושחררו אותה, ואז הוא עולה דני קושמרו ואומר את המשפט הזה, תשמיע לי רגע, תשמיע לי רגע את דני קושמרו, תקשיב, זה פשוט לא יאמן כמה רע לערוץ הזה מפיץ, זה פשוט ערוץ רע, תקשיבי.
כן, אני חושב שזה מלחמה ראשונה שבה זה משנה, לפחות לממשלה, למי הצבעת.
אתה מבין? זה פשוט, זה לא יאמן כמה רע, זה פשוט טירוף. טירוף, אתם מטורפים. לממשלה משנה למי הצבעת, כן? זה מה שאומר קושמרו, לממשלה משנה למי הצבעת בשביל לשחרר. כמה רעל!
בוא נספר לך משהו.
כמה רוע, כמה שקר, כמה?
יש בדרום...
כמה תמשיכו עם השקרים שלכם?
יש בעוד...
אני לא הבנתי, איזה עסקה על השולחן? אתה מוכן לוותר על ציר נצרים?
בוא, אני אענה לך דבר.
אתה מוכן שהמחבלים יחזרו לעזה?
תראה למה היא מתכוונת.
אתה מוכן לוותר על פילדלפי?
אז בוא אני אגיד לך למה היא מתכוונת. תקשיב, יש כמה וכמה יישובים בעוטף עזה. יש מלחמה, טפטופים, ירי ליישובי הדרום כבר המון המון זמן. הם מלינים על כך שבנימין נתניהו, ראש הממשלה, נמנע כל השנים עוד לפני הטבח, בשבעה באוקטובר, לבקר בקיבוצים עוטפי עזה, כי גרים שם אנשים שהם לא הציבור שלו, זה לא הקהל שלו. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, 10 חודשים אחרי הטבח הוא לא ביקר בניר עוז, הם מרגישים שהממשלה הזאת לא מתייחסת אליהם, הם מרגישים שהממשלה הזאת לא אמפתית לשואה שהם עברו, אין מילה אחד מתוך...
למה לא? לא מטפלים בניר עוז? מה זה הממשלה לא אמפתית?
בניר עוז היו, קיבוץ קטן היו 400 תושבים. אחד מארבעה, למעלה מ-100 איש, או נרצחו או נחטפו עד רגע זה.
כן, אבל לא, הקטע עם
האמפתי. ביקר בוושינגטון, עוד לא ביקר בניר עוז. ככה היא מרגישה. אינו, למה אתה מתווכח איתה?
היא יושבת ואומרת שהוא לא... היא יושבת באולפן, ואומרת שהוא לא משחרר עציר, שהוא לא משחרר חטופים כי הם שמאלנים, והיא רוצה שהוא יבוא בשביל מה? שהיא תצעק עליו?
אינון, אבל...
בשביל מה? רגע, שנייה. הם רוצים מה? הם רוצים מה? שהוא יבוא בשביל מה? שליצוק עליו? כן, לצרוח עליו.
קודם כל.
הרי, תגיד, משהו ממה שאתם אומרים הוא הגיוני? משהו ממה שאתם אומרים הוא נורמלי? תקשיב אל דני קושמרו.
קודם כל.
לא משנה מה קורה, אתם אומרים הממשלה הזאת, היא אסון, היא מפקירה.
קודם כל שיצעקו עליו.
היא
נורא... אתה יודע, אני זוכר את הביקור של אריק שרון, אצל משפחת זר, שצועקים עליו שם, הוא עומד מולם בכוח, לא מרכין ראש, סופג, מכיל, שותק. אני זוכר את יואב גלנט.
אני אגב הבאתי את הוידאו הזה.
אה, וואלה.
כן.
נו, חזק היה?
כן.
יפה, הנה, זה בדיוק העניין, שיצעקו עליו. עמד יואב גלנט וצעקו עליו, וצעקה עליו אם שאיבדה את נכדיה, את ביתה, את חתנה, עמד ארבע דקות, שמע את כל הדברים הקשים
עליו ושתק. בסדר, אוקיי.
יבוא נתניהו לניר עוז.
זה הערך, שיבוא ויצעקו עליו, בסדר.
לא ערך, אבל אתה יודע מה? זה גם התפקיד.
טוב, גם התפקיד. אתם מתעסקים כל הזמן בדברים לא חשובים. מטפלים בניר עוז.
אתה שאלת מה הוא יעשה, יצעקו עליו.
מטפלים בניר עוז, כן, קרה פה אסון, קרה פה אסון.
למה לא לבקר בניר עוז?
התואבה הזאת של להביא אישה, כן, במצוקתה, שתשב ותאשים את הממשלה, שהיא משוחררת, ושתאשים את הממשלה שהיא לא משחררת אנשים, כן, שמאלנים, ואז דני קושמרו עוד אומר אחרי זה, כן, שזה בגלל מה שאנשים הצביעו, ואז התרעלה הזאת עוד מצייצים את זה וכותבים, באותו ציוץ הם כותבים, טוענת שלא משחררת, המשוחררת טוענת שלא משחררים, כן, שמאלנים, ואז כולכם משתפים את זה, אתם פשוט מלאי רעל, ואז עולה ברק ואומר שצריך לעשות בקפלן, ואומר שצריך לעשות מרי אזרחי. אתם לא נורמליים, אתם ירדתם מהפסים, אתם חבורה של מטורללים, משוגעים, אין לכם שום פוקוס, אתם כל מה שמעניין אתכם זה רק רע כל היום, כל יצר מחשבות
אתכם
רק רע כל היום. אגב, סיומי אותיות עמלק, סיומי תיבות עמלק.
אינו, נראה זה סמל, בנראה לא הגיע אף חייל, בנראה לא נורא כדור אחד, חוץ מכדורי המחבלים שתפכו באנשים. אמילי, אני זוכר את הסיפורים של הבן שלי שהגיע לשם עם...
יו, שהרמטכ"ל ילך ויסביר איפה היה הצבא.
אז אני אומר לך אופה.
שילך אליהם הרמטכ"ל. אבל זה סמל. ושר הביטחון שילך אליהם ויסביר איפה היה, איפה הייתה מערכת הביטחון.
הרמטכ"ל מבקר במקומות כאלה, שר הביטחון מבקר במקומות האלה.
לא מעניין אתכם, מעניין אתכם ביבי.
הם מצפים...
איפה היה הרמטכ"ל?
רגע, הם מצפים לראות שם את ראש הממשלה. עכשיו, אם היא באה ואומרת שזו התחושה שלהם וזו התחושה שלהם, לא רק...
מה התחושה שלהם? שלא משחררים אותם בגלל שהם שמאלנים?
התחושה שלהם, הרי הם מלינים הרבה שנים עוד לפני הטבח, שראש הממשלה וחלק גדול מהשרים פוסקים עליהם, על יישובי עוטף עזה, כי גרים שם קיבוצניקים שמאלנים, מבקרים בסדרות ואיפה שנוח להם. ועכשיו על אחת וכמה וכמה, היא באה ומלינה. עכשיו, אני זוכר, אמרת לך, איזה חרדת קודש התייחסו לנועם ואביבה.
לא הבנתי מה זה לאורך השנים שלא התייחסו אליהם.
איזה?
מה זה לא התייחסו אליהם?
לא ביקרו אותם.
האנשים האלה הם אלה שדחפו הכי חזק להתנתקות.
לא ביקרו, מה זה משנה? מגיע להם שידבחו אותם?
זה לא מגיע להם.
מגיע להם שידבחו אותם?
אבל הם יצרו את הסיטואציה. זה לא, ודאי שלא מגיע להם. לא מגיע לאף אחד. אבל הם, אגב, אותו חיים פרי שהיא דיברה עליו, יש וידאו שלו שהוא מתווכח עם אנשי גוש קטיף, כן, בצומת, והוא אומר להם, אני לא רוצה שתהיו השכפץ שלי. הוא אומר להם, אותו חיים פרי, השם יקום דמו, ודאי שלא מגיע לו, ודאי שלא מגיע לו, אבל הם היו עומדים, הם נלחמו בשבילי להוציא את המתנחלים, להוציא את המתנחלים מרצועת עזה. הם היו אלה בראש החזית לסגת מרצועת עזה, והם אמרו שהם לא רוצים שהמתנחלים יהיו השכפץ שלהם, כן, והכי נורא שבסוף הם שילמו את המחיר.
ההתנתקות, או כמו שאתה קורא לזה, הגירוש, עדיין שום דבר לא משתווה למה שהם חוו בשבעה באוקטובר ולמעלה מזה. עכשיו תראה, אני זוכר באיזו חרדת קודש התייחסו לאביבה ונועם שליט, באיזה, איך הכל היה פתוח בפניהם. אני אומר לך, אני זוכר את זה, הייתי אז עם שר הביטחון ברק, הם היו מגיעים ללשכה, כולנו היינו עומדים בדום, לא נותנים להם להמתין שנייה, נכנסים כלאחר כבוד, כשבאמת לתוככי הלשכה. הם מדברים על זילות, היא דיברה כאן גם על זילות ביחס אליהם. הקטע הזה מהצומת בקריית גת, שבו מקללים אותם, קורה לא רק בצומת בקריית גת, קורה בהרבה צמתים במדינת ישראל, שיושבים שם משפחות חטופים, מקללים אותם, בוטים כלפיהם, מקבלים, זוכים לתנות מגונות. עכשיו, זה כחוט השני, זה, והעובדה שלא מבקרים אותם.
סרי, בוא, מה שעושים,
אז זה אילינה.
אבל לפעילי ימין לא עושים את זה.
אבל זה אילינה.
נו מה, אתה רוצה שנדבר על השיח? איך אתם מדברים על נתניהו? באיזה מילים? מה קורה ברשתות החברתיות? נו באמת.
תגיד לי, איך דיברו לבנט? ואני, איך אומרים, לא בא כאן להגן עליו ולא שום דבר. איך דיברו על בנט? הרי בן כספית משמיע לך כאן חדשות לבקרים את כל הקללות של כל האיציק זרה.
לא הגיעו לחצי ממה שמדברים על ביבי. לא הגיע לרבע ממה שמדברים על ביבי.
מקללות מטר מהבית שלו ברעננה.
היו רמי בן יהודה ואיציק זרקה, כן, כל מיני אנשים שאף אחד לא הכיר אותם לפני שבן כספית היה מעדד אותם. אצלכם זה האליטה. אצלכם זה האליטה. מעדד אותם. אצלכם,
רמי, אצלכם. זרקה ובן יהודה היו אורחים קרואים בכל הכנסים. נשיקות עם נתניהו וכל השרים, אתה רוצה להתחיל להראות לך את כל הביקורים שלהם בלשכות?
בן כספית גידל אותם.
הם כל היום שרצו בלשכות של ראש ממשלה ושל השרים.
בן כספית גידל אותם.
גידל אותם כל כך שהם הגיעו ללשכת ראש הממשלה, תמונות שלו עם זרקה ועם שרה ועם כל השרים, יש לו
סרטונים. אני רוצה להשמיע לך משהו אחר, אבל ממקום אחר. תשמע את השופט יצחק עמית, הולך להיות נשיא בית המשפט העליון, בדיון שעכשיו יש את הדיון המטורלל,
העובדים
בחדשות 13, הם חושבים שהם מנהלים את זה,
כי
אין עניין שבן אדם יש לו נכס שלו פרטי והוא מנהל, הם מנהלים את העסק, עלה להם לראש כבר כאילו השתגעו לגמרי, אבל עזוב, נו יאללה, עזוב את זה, הם הגיעו, עכשיו פנו לבגץ נגד מינוי של מנכ"לית שלא מוצאת חן בעיניהם, עכשיו תקשיבו לשופט יצחק עמית, הוא אמור להיות נשיא בית המשפט העליון, מה האסוציאציה שלו שהכי לא הגיוני שיהיה מנכ"ל של, של החדשות, בבקשה.
ואם היה כאן איזה, כלומר, אין לכם שום סי לשיטתכם, אם היה כאן איזה מינוי מופרך לגמרי, שהיו לוקחים את יוסף ובנם מהדגים המלוכים ושמים אותו מנכ״ל.
אז אני
אמירה לא טובה, אני לא מצדיק את זה, אמירה לא טובה. אתה כבר אומר, עכשיו תראה מה התזה שאתה הולך לבנות. חנות הדגים, חנות הדגים.
אל תשכח, אל תשכח, אל תשכח, כן, את אחיך. אל תשכח את אחיך. אתה היום בתרילה 12, אתה ברוך השם הסתדרת, אתה ברוך השם,
מזכיר לך פעם נוספת, אני לא מקבל שקל מערוץ 12, חצי שקל, אני פונה מכאן לאבי ניר, אבי וייס, תראו מה אני חוטף על זה.
אל תשכח,
אולי הגיע הזמן, אבי וייס, אבי ניר וחיליק שריר להתחיל לשלם.
אל תשכח את אחיך.
לא מקבל שקל. אני אומר אמירה לא טובה.
החוכמה היא לזכור תמיד מאיפה באת.
אבל הוא יכול היה להגיד באותה מידה, אתם יכולים להיות מגיש ב-103 כמו ינון מגל, וזה לא היה מכשיר אותו להיות, אני לא יודע מה. באותה מידה, בסדר? אני אומר.
אתה יודע מה? זה הבאת הרעיון. אולי אני מנכ"ל חדשות 13.
מה הסיפור עכשיו עם יצחק עמית?
מה אתה אומר? יצחק עמית, יגידו לה, הנה עיתונאי. עיתונאי, הביא ים סיפורים, הביא זה, הביא
כאילו... אני רוצה אבל שהמאזינים יבינו לאן אתה חותר. יצחק, יש מלחמה גדולה למנוע מיצחק עמית להיות נשיא בית המשפט העליון. ומחפשים אותו על כל רבע מילה. מצאו אותו על איזה מילה לא טובה בדיון על ערוץ 13.
תבין מה אתה עושה.
והנה זה אסוציאציות.
עכשיו מחפשים
וזה
אותו.
וזה אולם המושגים
מחפשים
שלו.
מחפשים אותו.
וזו הסיבה שאסור לו להיות נשיא בית המשפט העליון, כי הוא רואה בכל המזרחים, ובכל מי שהוא לא אשכנזי וזה.
איך יצא לו דווקא יוסף זה... ובניו מהדגים
אולי
המלוכים?
אולי יוסף ובניו גאה
איך יצא לו? תסביר
אולי
לי.
אולי הוא מתכוון להרינג. אולי זה אשכנזי שמוכר הרינג. אתה יודע, לא חייב שהוא יהיה משוק כאן, יודע מה.
אשכנזים גם משוק אומרים
נתיבות,
ובניו?
נתיבות. אני יודע, אולי זה, אולי הוא מוכר הרינג, דג מלוח, שאתם אוכלים ביום שבת אחרי הקידש.
סלמון, סלמון.
כן,
הנה, אכלתי, היה סעודה שלישית, שאלה סודס אתמול, אגב, בשבת אני הולך לספרדי.
אבל שם אין שאלה סודס.
יש, יש, סעודה שלישית, ודאי שיש.
יש סעודה שלישית בטוח, אני יודע, אני יודע.
ודאי שיש.
אבל לא קוראים לה, אבל לא קוראים לה
שאלה סודס, כן. בסדר, אתה יודע, זה מיזוג גלויות. אז אכלתי סלמון. סלמון מעולה.
איזה בית כנסת אתה מתפלל שהוא לא אשכנזי, ספרדי, איזה?
ספרדי, הלכתי בלמד, בזה, של שם הרב חבד, נקמדים.
אבל אני אומר עוד פעם, ההערה במקומה, צריך השופט הנכבד וצריכים אנשים אחרים להיות קצת יותר רגישים לדוגמאות שהם נותנים, כי הדוגמאות האלה יכולות ללמד על עולמם הפנימי ויכולות לגרום
עלולות,
לזה.
הן עלולות ללמד עלו, כן.
ויכולות
ואז
לגרום,
אנחנו נדע מה עולמם הפנימי.
ויכולות להגיד להם, הנה, 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 זו הסיבה שלא יכול להיות נשיא בית המשפט העליון.
בוא, עדיף שלא נדע מה עולמם הפנימי, תבין? עדיף שלא נדע מה עולמם, מה הם חושבים, מה הם חושבים על אחינו בני עדות המזרח.
אבל למה הוא בעיה? למה כל מוכר דגים, הנה תראה, כל מוכר דגים הוא בן עדות המזרח?
הוא התכוון למזרחי.
למה? אני אומר, יכול להיות שהוא מוכר
בשוק.
מוכר קיגל וליד זה,
מה שהוא התכוון.
וליד זה הרינג, כן. וזה אשכנזים מבני ברק. כן. אתה יודע, גם זה יכול להיות.
אתה מבין מה אני אומר?
אני שוכח את אחי בני זה, נו באמת, אני שוכח, תאמין לי, לא שוכח.
לא תשכח, לא תשכח.
שנייה, אמרתי לך עוד פעם, אתה יכול לא לשכוח להיות חלק מהם, לגור ולהיות חלק מהוויה, ולחשוב שבנימין נתניהו, בוא נגיד, יש טובים ממנו.
עכשיו אני חוזר איתך לנושא הקודם, עכשיו תגיד לי, כל היחס שלכם לחטופים, שאתה מדבר על החטופים, תגיד לי, אתה ראית איך התייחסו לנוער גמני? אתה ראית מה עשו למשפחות החטופים שנסעו עם בנימין נתניהו? הרי זה טירוף מוחלט. על מה? על זה שהיא נסעה עם נתניהו לוושינגטון. הנסיעה הזאת עוזרת לחטופים או לא עוזרת לחטופים?
עוזרת מאוד, על הפנים. שמח שאחד מהם רוני מנה התנצל, וטוב שהתנצל, הייתי מצפה גם עידן מרגלית להתנצל. ההתנפלות לא הייתה בעיניו, ואם רצינו לדעת כמה זה היה מחפיר, אז היא אמרה, כשהגיעו לוושינגטון, בפגישה מיד לאחר הנחיתה, היא אמרה דברים נוקבים לראש הממשלה, איך אומרים אחרי הדברים האלה, אף אחד...
מה זה דברים נוקבים? היא לא אמרה דברים נוקבים, אמרה צריך להחזיר אותם, דברים נוקבים.
לא, היא אמרה, אחרי ששמעתי אותך אומר שהמלחמה תתארך, זה משהו בי נשבר כשהייתי בשבי חמאס.
אבל הבעיה היא לא מה היא שמע, החטופים שומעים, הבעיה היא מה חמאס שומע. עם כל הכבוד, החטופים לזה שצריך לחזק אותם, זה דבר אחד.
אני מסכים איתך שהביקורת על הגמני הייתה מחפירה, מקוממת, המילים שהיו שם היו באמת, אין לי מילים אפילו להגדיר כמה הם היו חרפה, ואסור שהם יאמרו, אני לא הולך להצדיק את זה. טוב שהיא נסעה איתו, טוב שהיא עשתה בקהל.
כשאתה אומר הסכם, אתה מבין שההסכם שאתה מדבר עליו, הוא הסכם שצהל יוצא מרצועת עזה, ואין לא ציר נצרים ולא ציר פילדלפי, וצהל לא נמצא ברצועה, והמחבלים יש להם חודש וחצי להתארגן לקראת השלב הבא, אתה מבין את זה?
טוב, אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה להיכנס כאן לניואנסים, אני מבין בדיוק את השאלה, לא רוצה להיכנס לניואנסים, אני אומר לך עוד פעם, למרות המחדל העצום בשבעה באוקטובר, ולמרות שמעמדם כעת של ראשי הצבא, ראשי ראש השב"כ, בכלל ראשי מערכת הביטחון, בשפל, ונוח לנתניהו לנפנף כל המלצה שלהם ולהגיד, הוא ואחרים ואתה וכל מי שככה מדבר בשמו, ראינו אותם בשבעה באוקטובר, עכשיו אנחנו עושים מה שאנחנו עושים, אני עדיין אמונה עליי ההמלצה שלהם, והחשבת החטופים בעת הזאת צריכה להיות...
אבל אני שואל אותך אם אתה מבין מה המשמעות.
אני אומר לך, מבין את המשמעות.
אתה בעד לוותר על ציר נצרים וציר פילדלפי?
אני לא רוצה להיכנס לזה.
מה לא ברצינות?
אני חושב שצריך להיכנס.
אז אתה בא, אתה אומר, כן, יש עסקה, אני לא רוצה להיכנס לפרטים.
אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפרטים, אני רוצה שאחד ממטרות המלחמה, קרי החזרת החטופים, שבאמת הכברנו על זה המון המון מילים כולנו, על החשיבות, אתה יודע מה, אפילו כמדינה, כעם, בצורה הכי ערכית, להחזיר אותם הביתה,
ולשלם,
אז אני אומר לך, ולשלם מחיר כבד, כן, לשלם מחיר כבד.
אז לוותר על ציר נצרים.
לשלם מחיר כבד.
תמיד שהמשמעות היא, המחיר הכבד הוא חיי חיילים.
אז אני אומר לך,
המחיר הכבד הוא חיי חיילים.
אז אני אומר לך שהכניסה אחרי זה יכולה כן לעשות, וכמו שנכנסים לתוככי ג'נין 20 ומשהו שנים לאחר מבצע חומת מגן, וכמו שנכנסים, מה שלא עשו כל השנים בטעות, צריכים להיכנס, אבל קודם כל להחזיר את החטופים, כי זה מחיר שאם נוותר עליו, זה יהיה מבחינת כל ישראלי וכל מי שנמצא בסביב שולחן הממשלה לדיראון עולם, מה לעשות? עכשיו זה עוד יותר, האזרחים עוד יותר מהחיילים.
אתה לא נכנס לפרטים.
האזרחים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים.
אז איזה מטיון זה?
אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפרטים, כי אתה תתפוס אותי כאן.
אז הנה אני אומר לך, זה האירוע.
אני אומר לך,
לא מדיבורים עם ביבי, אני מדבר עם אנשים במערכת.
אז אני אומר לך שגם אני מדבר, גם אני מדבר עם...
בדרג הביטחוני.
אז אני גם מדבר, תאמין לי שאני מדבר עם כמעט כולם, חוץ מנתניהו, אני מדבר עם
אין פתרון טוב לציר נצרים. Okay. אין פתרון מלבד שצהל יהיה נוכח בו. Okay. אין פתרון אחר. Okay. לכן המשמעות היא שמחבלים חוזרים לצפון רצועת עזה ונערכים למלחמה בסבב השני, שהמשמעות היא חיילים מתים.
אינו, okay? אני אתן לך תשובה,
אתה מוכן לשלם את זה?
אני אתן לך תשובה כללית. אני מוכן לשלם מחירים כבדים בעת הזו, כי אתה חייב להחזיר את החטופים, כי זו המחויבות שלנו, ואני לא רוצה להשתמש בכל הקלישאות, הפקירו אותם פעם אחת.
אז למה אתה מדבר על עסקת שליט?
הפקירו אותם פעם אחת. תשמע, עסקת שליט, שהיה ויכוח זה, גם אז, ראשי הצבא, ראשי מערכת הביטחון, 70-80, תראה, בוא, בסוף, המחדל הגדול בשבעה באוקטובר, הוא מחדל שקרה בפני עצמו. אם היה אפשר...
לא, אתה מתפזר, אתה כל הזמן מתפזר.
רגע, תן לי,
אתה אומר לדעת שלם את המחיר, אני אומר לך גילת שליט אותו דבר.
אז אני אומר לך, לא,
יורם כהן היה ראש השבק, אמר נדע לשלם את המחיר, הרמטכ"ל אמר נדע לשלם את המחיר, ושילמנו את המחיר.
שילמנו את המחיר בשבעה באוקטובר בגלל קונספציה, בגלל שהיינו שבועים בקונספציה, בגלל שהכנסנו, נתניהו העדיף לקנות שקט ולשלם מיליארדים לחמאס, כשהוא יודע שהכסף הזה לא הולך לקמת מפעלי הייטק, אלא למנהרות, ורכישת נשק, והברחות נשק, וכסף לבדואים במזומן כדי שיכניסו. שילמנו מחיר כבד, כי העדפנו לשים פלסטר על המוגלה הזאת. שילמנו מחיר כבד, כי כולם רצו להאמין שחמאס מעדיפים את הסגסוג הכלכלי על פני המלחמה ורצח יהודים. על זה שילמנו את המחיר. ואני אומר לך גם עכשיו, לאחר עסקת שליט, צריך לשלם מחיר כדי להחזיר את החטופים, ואחרי שהחטופים יחזרו, לשחוט להם את הצורה, ולקוע להם את הצורה, ולהיכנס כמו שנכנסים לג'נין, ולעשות בהם שמות.
אבל מה אתה בא בטענות לנתניהו לעסקת שליט? אם אתה אומר, צריך עוד פעם לעשות את עסקת שליט, ולשלם את המחיר. הבעיה היא שמי שישלם את המחיר, זה כל מיני חיילים שנמצאים עכשיו בשטח, והם לא יודעים, כן, המשפחות שלהם לא יודעים, יודעות שהם ישלמו את המחיר.
לא, כי אל תתלה את כל מה שקרה בשבעה באוקטובר בגלל עסקת שליט. זה קרה בגלל אלף ואחד דברים. עסקת שליט היא חלק קטן מהם.
אתה ממשיך את הקונספציה.
אז אני אומר לך, אוקיי, אז תקשיב הרי, מה המשמעות של הדבר הזה? שהחטופים ימוגו להם, יעברו מהעולם, ימותו.
לא, להקות בחמאס, שהוא ימשיך להיכנע. שהוא ימשיך להיכנע.
עשרה חודשים.
הנה, הוא ויתר על המשך הלחימה. הוא יוותר גם על נצרים, והוא יוותר גם על פילדלפי. כשהחרב תהיה כבר חותכת לו את הצוואר, הוא ייכנע.
ראש הממשלה בראיון איתך, לא בראיון לנחום ברנע, אמר לפני חודש, אנחנו מסיימים את השלב העצים. אמר ב-23 ליוני,
הגענו למניטיים.
כל חודש מסיימים את השלב העצים, ומעבירים כוחות לצפון.
הגענו למניטיים. החודש הזה, אחרי וושינגטון, אחרי השלב העצים, הגענו למניטיים. אוקיי?
בינתיים, בינתיים אין שום טיפול בצפון. זה... הוא הרי הבטיח סרי. לך, בלי קשר למה שקרה.
סרי, בוא אתה יודע מה, יש לי רעיון. שמס? בוא נצא לפרסומות, נראה מה קורה, אם יש התפתחויות.
שלום פייד ספדי, תושב מג'דל שמס.
הלו.
שומע אותנו?
כן.
עכשיו הלוויות?
ב-11.
איך אתה?
אנחנו, לנו בישראל.
כן.
אולי מר ינון יגיד לנו איך אנחנו בישראל.
מה?
התשובה אצלו.
מה?
הוא קרוב מאוד לראש הממשלה, אולי מישהי יצאתך וכל כך מאוהב לראש הממשלה, ישאל את ראש הממשלה מה איתנו. למה אתה אומר את זה? אתה רק פשוט לא יכול לענות על השאלה מה איתנו.
מה אתה רוצה עכשיו שיקרה?
אני רוצה שיקרה שתהיה ממשלה ציונית, ימנה לחוק ול... ולעתיד של המדינה, ותעשה את מה שצריכה לעשות.
מה צריך לעשות? מה צריך לעשות?
מדינה בבנית יודעת מה לעשות.
לא, אבל בוא תדבר איתנו, תדבר איתנו ככה באמת יותר, יותר מפורט.
היה לנו רמטכ"ל, קוראים לו משפחתו כוכבי.
כן.
הוא אמר מידת הקטל היא שתקבע את התוצאה במלחמות במזרח התיכון. אז...
וזה אומר שמה...
זה רמת קטל.
הייתה איזה תגובה, הייתה איזה תגובה בלילה, הייתה איזה תגובה בלילה שצהל ב...
עזוב, עזבו אתכם, אני לא יודע אם ההוראה של ראש הממשלה לצאת לציץ בלבנון הייתה אחרי שמבניה גרודה ומיאמי עולה, עזוב אותי, אף אחד לא יגיב, זה אדם דרוזי, מי יגיב?
לא, אז אתה אומר שלא תהיה תגובה? זה מה שאתה אומר?
שום תגובה לא תהיה, יש לנו ראש ממשלה בחדן שלו, היא לא מעז, הוא בנה את כל הכוח מסביב למדינה, טבעת האש מסביב למדינה אחראי עליה ממשלת הליכוד 13 שנה. אז מי שיצר את הייצור לא יכול לקטל אותו.
אבל אתה יודע, הוא אמר אתמול בלילה שהתגובה הפעם תהיה קשה, נחרצת,
גם הרמטכ"ל אמר, היה יש לכם...
בשעה חודשים אנחנו שומעים את זה.
מה צריך לעשות?
צריך לעשות, האויב צריך לדעת, אנחנו לביירות לא צריכים 1,800 קילומטר. אנחנו צריכים חצי דקה. ובחצי דקה אפשר לתקן. אפשר להודיע לכל העולם. אגב, אנחנו צריכים להשתחרר מהדון של טראמפ. הדון של טראמפ זה כלפינו, זה לא כלפי אויבינו.
הדון זה של ביידן, של ביידן.
סליחה, של ביידן. יש לנו עוד דון של טראמפ מגיע, התור של טראמפ מגיע בדון שלו. כבר שמענו מה אמר לפני שנפגש עם ראש הממשלה. אבל מה שצריך לעשות, צריך לעשות מדינה ריבונית, והעם היהודי צריך לראות למזרח התיכון, שכל מי שחושב שהעם היהודי, הגב שלו לקיר, הוא טועה והוא ישלם מחיר.
אז פייד, למעשה מה שאתה אומר, בוא נפרוט את זה ככה לדברים יותר קונקרטיים, אתה אומר, אני רוצה בגדול, כך או אחרת, שבירות תבער מעוד חצי שעה, מעוד רבע שעה, מעוד שעה.
אני רוצה שהמכה הראשונה תהיה במעון הנשיא, במשרד ראש הממשלה, בפרלמנט, בחשמל, לכל מי שטוב בבתי השרים של הממשלה לפני נסראללה. כי הם אנשי ההסברה של נסראללה. כי הם נותנים את חסות המדינית לנסראללה.
כן, אבל אתה יודע, יבואו ויגידו לך, בוא, אני רוצה להיות, נגיד, להיות הסנגור של ראש הממשלה. יבואו ויגיד לך, תקשיב, דבר כזה, פגיעה בבירות הוביל מיד, לפגיעה בתל אביב, למלחמה כוללת, עוד לא סיימנו בעזה, אין לנו גם לגיטימציה בינלאומית, ארצות הברית, צרפת, מה אתה אומר לטענה הזו?
אז אני אגיד לו לראש הממשלה, אני מכבד אותו כראש הממשלה, והקונגרס הופיע בשמי, בסדר? בוא נתחיל מפה. אבל אני הייתי אומר לבחור הזה שהוא בקיד אצל בן גביר, הייתי אומר לו, אדוני ראש הממשלה, אם אתה חושב ומאמין שאין לנו יכולת להמשיך במלחמה ולהביס את האויב, תעצור, נעשה רשטארט, נלך לבחירות, העם יבחר. אם העם יבחר בממשלה אחרת שיכולה להביא הישג מדיני, פוליטי, הסכם כלשהו, אם אנחנו, לא, אין לנו יכולת צבאית, אגב, מה שאמר כוכבי לפני שנים שאנחנו מוכנים למלחמה בכל הזירות, מוצא שזה שקר, זה לא נכון. אנחנו לא מוכנים למלחמה בכל הזירות, נכון? אז אם אנחנו לא יכולים להתחיל בלבנון עכשיו, שנפסיק את המלחמה.
תראה, גם...
נפסיק את המלחמה.
אני אגיד לך מה.
נבנה את עצמנו מחדש. הממשלת העם היהודי ייקח החלטה שמטוס הכפיר והלוי יחזרו ליצור. נתנתק מאמריקה והדונט של אמריקה ושל העולם, העם היהודי. השתחרר, בנה הבית הלאומי שלו, ונתן את המפתחות לביידן ולבית הלבן.
תגיד, אבל אתה אומר, צריך ממשלה ציונית, הבית היהודי, עם ישראל, במג'דל אתם, אם אני זוכר נכון, אתם לא התחברתם למדינת ישראל, מבחינת
תעודות... חיכיתי לשאלה הזאת שלך,
עד מלחמת האזרחים.
חיכיתי לשאלה הזאת. הפרובוקציה שלך, מר ינון. אני אשיב לך.
לא, אני לא שואל בפרובוקציה בכלל. שואל באמת כדי להבין.
נותן לו להשיב.
קודם כל אתה מדבר עם עורך דין ציוני, בן למשפחה שכולה. אם אתה עולה להר מירון, אתה מוצא הבית של הערן שנרצח כמו בעלה הראשון של אמא שלי על ידי מחבלים. אז אל תלמד אותי מה זה ישראל, מה זה אגב נולדת. אנשי רמת הגולן נתנו לישראל יותר ממדינת ישראל נתנה להם גם לפני קום המדינה, הארכיב אצלי, אז אל תתחיל בשאלות האלה. אנחנו על גבול, הרי אני רוצה לשאול אותך מר ינון, מר מגל רבין עליו השלום דיבר על שפת הכנרת, נכון? אז מה אתה רוצה? רוצה להחזיר את התושבים, נכון? אז אתה מה אתה רוצה מהם?
אגב, גם נתניהו שלח את
לאודר. אבל למה אתה תוקף אותי? אני שואל אותך באמת, יכול להיות שאתה חריג, אתה נשמע לי, אתה... אתה נשמע לי שאתה דווקא קשרת את גורלך עם עם ישראל, אבל אני שואל באופן כללי...
אני לא קשרתי את גורלי עם עם ישראל, אני עם ישראל.
תסביר.
אני חלק מעם ישראל. מישראל. הדור הצעיר ברמת הגולן הוא מקום אחר
לגמרי.
הוא אומר לך, הדור הצעיר, מקום אחר לגמרי, זה לא מה שהיה, בדלנות והסירוב לקבל תעודות זהות.
אני אחזיר אותך לאלטלנה עכשיו, במלחמת האחים בתוך העם היהודי. אתה מחזיר אותי 82.
לצערי אני חי בתוך אלטלנה. לצערי אני חי בתוך אלטלנה.
לא, אבל תגיד, איזה שינויים, בוא תספר לנו על שינויים שחלו בקרב הצעירים ברמת הגולן כלפי ישראל. תספר לנו, כי ינון מדבר על תקופות קודמות.
לא, זה באמת מעניין.
כיתות קנונות, שירות לאומי, התנדבות, מד"א, כיבוי אש.
אפילו מילואים, אני שמעתי שיש אפילו מילואימניקים.
התאזרחות, יש לך 17 חיילים סדירים מרמת הגולן, כשאין חובה להתגייס.
אני רוצה לדעת, לחדד את זה, אם כבר ינון פתח את זה, כי מלחמת האזרחים בסוריה חידדה את ההבנה בקרב התושבים, הדרוזים, שאין שום סיכוי שרמת הגולן תחזור לסוריה, ולכן אנחנו קושרים את גורלנו עם ישראל על כל המשמעויות?
הם מאמינים שאין להם מדינה אחרת, והם לא רוצים שום הצעה לשום מדינה אחרת. הם חיים בישראל, הישראליזציה מחלחלת, נחלצת לתוך כל בית, אנשים אוהבים את המדינה, משתפים בעולה עם כל מה שצריך לשתף בשביל לסגשג. המדינה לא עשתה מספיק כלפינו, אבל אנחנו יודעים שיבוא יום והעניינים יסתדרו. אנחנו לא מקטרים, אנחנו מדברים מכאב ליבנו, מדם ליבנו על אהבת, בגלל שאנחנו אוהבים את המדינה, ואנחנו לא צריכים להוכיח כל יום שאנחנו, אין דרוזי ששונא את עם ישראל, אלא כמה בודדים בעולם ואתם מכירים אותם. ראית דרוזי שונא או שלח מישהו לצורך יהודי על רקע לאומני?
פייד, רציתי לשאול אותך שאלה, הייתה תגובה אתמול בלילה מאוד מאוד נחרצת של ראשי העדה הדרוזית בלבנון, על האסון הזה ועל ירי חיזבאללה, וראינו גם שחיזבאללה מנסה להתנער, לא אנחנו, זה, מה המשמעות של הדבר הזה? כמה זה יכול לעורר בתוככי לבנון, בין הפלגים, אנחנו זוכים ב-82, אולי תגובה של ראשי העדה הדרוזית, אולי התושבים הדרוזים בלבנון, נגד השיעים, מה המשמעות של האמירה? הייתה אמירות
לא
מאוד...
לא תהיה שום תגובה מהדרוזים בלבנון או סוריה נגד השיעים, הם חסרי עונים, הם קידו את הנשק שלהם אחרי מלחמת האזרחים בידי השלטון הלבנוני, ורק חיזבאללה נשאר עם נשק. אם אנחנו בישראל ובארצות הברית כל כך חלשים מול נסראללה, אתה מבקש מ-200,000...
לא, מה הפתרון? בוא לסיום, מה הפתרון לדעתך עכשיו? מה צריך לעשות?
או אנחנו נקום כמו גברים, כמו שהעם היהודי יודע לעשות, נגיד אני היום חלש, לא יכול לנהל מלחמה, לעצור לעשה ריסטארט ולבנות את עצמנו מחדש ונפתיע ביום אחד, או אם אנחנו יכולים ללחם, להיכנס, נציל ללחם ולעשות את מה שהעם היהודי יודע לעשות, כשמישהו במזרח התיכון חושב שעם הספר היום הגב הוא שלא לקיר. צריך לשנות את המשוואה, נקודה.
אבל מה
נקודה.
לעשות?
מה לעשות? אני חושב שגלנט יודע מה לעשות. אני רואה את צבעות הביאנו שלו, שמאל הימינה, כבר 9 חודשים. אני מקווה שהוא ילחץ
להקות, על להקות בלבנון. להקות לך, רק בחיזבאללה או גם בלבנון?
לבנון, הוא אמר לך, בירות, מה, איזה...
כל מי שתומך, כל שר בממשלה שחיזבאללה חבר בה צריך להשמיד.
אוקיי.
קטל, רמת הקטל היא מחליטה.
פייד ספדי, תודה רבה שדיברת אותנו, אנחנו משתתפים בצערכם.
בירוסי, שמתגדת לראש הממשלה, היא החברה טובה של בשאר אסד.
אוקיי, פייד ספדי, אנחנו משתתפים בצערכם, תודה רבה שדיברת איתנו.
אוהבים ביחד, ננצח.
בעזרת השם, תודה. בצלאל טליה, שלום.
שלום.
חברו הקרוב של מוטי רווה, השם יקום דמו, שנפל במלחמה. ספר לנו עליו.
מוטי מולד בבית חרדי, והוא עבר חיים מורכבים ומטלטלים, היה צריך לשרוד בכוחות עצמו בגיל מאוד מאוד צעיר. מגיע עם השנים, מגיע עם חבר לאזור בתיים, אחרי זה לאזור קריית ארבע, אחרי זה לחוות מגן דוד, מה שקוראים לו היום מצפה יאיר. שם הוא פגש את אבא שלי בעצם.
ליד סוסיה.
אבא שלי יעקב טליה.
ליד סוסיה.
בעצם... מה?
ליד סוסיה.
כן, ליד סוסיה, שאבא שלי לימד אותו בעצם איך להפעיל מחפרון, ואיך לעבוד עם כלי אפר, ו... ומתחילו...
אבא שלך היה בחוות יאיר?
אבא שלי בחוות טליה.
אוקיי.
אבא שלי בחוות טליה, מוטי אז גר בחוות מגן דוד, קוראים לזה היום מצפה יאיר, עברו קצת שינוי עם השם הזה.
Okay. בכל
אופן, ביחד הקימו פה המון בהר חברון, הם היו חוד החנית בהר חברון של עבודה עברית, עשו פה עבודה עברית, איפה שהם יכולים, התחרו פה בכל האויבים שלנו שניסו להתפרנס פה, אז הם עשו פה באמת ציונות כבר המון המון שנים, מוטי אז היה נורא צעיר, הוא לא הצליח להתגייס לצבא בעקבות גם העבר שלו וגם המצב שהוא היה בו באותה עת. מה? אבל זה דבר שתמיד הפריע לו, אני זוכר אותו.
מה זה העבר שלו?
גם היה תקופת גוש קטיף וגם עבר חרדי וכל מיני דברים כאלה שהוא לא כל כך היה בלופ של הגיוס.
הוא נלחם ונלחם להתגייס כל השנים.
לא, הוא אז באותה תקופה הוא פשוט לא
לא היה בלופ.
זה לא היה בלופ פשוט.
כן. אוקיי.
אבל אחרי זה הוא החליט שהוא רוצה להתגייס, תמיד ניסה. בנוסף לזה הוא המשיך כמובן ליישב את הר חברון, בנה פה חוות, כרמים, יישובים, היה פה במבצעים.
הוא היה איש של עבודת כפיים?
איש של עבודת כפיים, חבל על הזמן, מקצוען. כל דבר אצלי בבית, כאילו בחווה שלנו, זה, זה, זה מגע של מוטי.
ראיתי תמונות, מישהו שלח לי שהוא היה עכשיו בשירות בצהל, בבסיס שלהם, איך זה נקרא, שלב ב', אז הוא התחיל לתקן להם שם את המדרכות.
נכון. הוא לא יכול לשבת, הוא איש של עבודה, איש של עשייה. ובשביעי לעצירי, אני ואחי, רצינו לנסות ללכת להציל את המשפחה שלי בעוטף הזה בין השלושה, ומוטי הוא כמו משפחה, התקשרתי אליו, אמרתי לו, תקשיב, אנחנו רוצים לרדת לעוטף, לנסות שם להציל מה שאפשר, תגיע לשמור עלינו, תעזור בחווה, תשמור פה על החווה, על המשפחה שלי, ידעתי שהוא כמובן יבוא, אתה יודע, אנחנו פה בהר חברון לא תמימים, אנחנו לא חושבים שהאויב שלנו פה, לא יפתיע אותנו אם האויב שלנו פה יהרוג ילדים, זה לא מפתיע אותנו, אנחנו חיינים ומחכים, אז מוטי כמובן שהוא אמר, אני בא... בא לשמור על המשפחה שלך בחווה, שמר פה על אנשים, על הילדים, על כולם, בזמן שאנחנו נסענו להילחם בעוטף.
צריך להגיד שאמא שלך נרצחה.
אמא שלי נרצחה בין השלושה, אמא שלי ומוטי היו מאוד מאוד מחוברים, אמא שלי ממש אהבה גם את מוטי וגם את מיכל, ו...
מי זאת מיכל?
מוטי לקח את ה... מיכל זאת אשתו של מוטי.
ו... שלו ילדים?
כן, שתי בנות.
והם, כן, והם גרים בחווה?
הם גרים בלבנה. היום הם גרים בלבנה, הם קרו בהתחלה בתור זוג, לפני שהם התחתנו ביולם ילדים בחוות מגן דוד מצפי העיר, ואחרי זה עברו ללבנה.
אז הוא שמר על היישוב, ומתי הוא התגייס ל...
הוא שמר על החברה, ואחרי המקרה בשביעי לעשירי, הוא גם נפתח האופציה של שלב ב', אבל הוא כבר לא היה חרדי, אז היה לו קשה, בכל מערכת היה לו קשה להתגייס, כי שלב ב' זה לחרדים. אין שלב ב' ל... חבר'ה שהם לא חרדים. נגיד אם אתה עכשיו עולה חדש, שלא עשת צבא ואתה רוצה לעשות צבא, אין לך בעצם שלב ב'.
אז מתי הוא
התגייס? אחרי המון לחץ, ושהוא ומיכל באמת תרתרו את המערכת, תרתרו אותם, נסו לבקום, עמדו בשער של הבקום, ניסו להיכנס בשביל שהתגייס, הוא לא היה מוכן לראות את זה
שחברים,
הוא לא היה מוכן לקבל את זה. תשמע, זה בן אדם שיש לו עסק, יש לו אישה, יש לו ילדות.
ואתה אומר סוג של שביטת...
זה לא שהוא יושב
במחשבות. סוג של שביטת שבט. סוג של שביטת שבט.
הוא יושב את ישראל בידיים.
איזה עסק יש לו? איזה עסק יש לו?
הוא עבודות אפר, פיתוח.
בגלל זה הוא היה על D9.
כן. יש לו, אתה יודע, הוא התעסק בזה המון, בכל הפיתוח, פה כמו שאמרתי, הוא בנה פה חצי מהר.
שמע, זה ממש מרגש, עברית. זה לא יאמן, איזה אנשים.
מתי גייסו הוא אותו? היה חלוץ של עבודה עברית, והם החליטו שהוא מתגייס. מתי? ומיכל נתנה לו גב ודחפה אותו להתגייס, הצליח להתגייס לטירונות חרדים באמצע המלחמה, ואני אמרתי לו, מוטי, אתה צריך בצבא, אחרי שיש לך מספר אישי, אני אמשך אותך אליי לפלוגה. אני סומך עליו, אני מכיר את הבן אדם.
אתה באגמר, לא? אתה באגמר של הר חברון.
אני מפי באגמר, נכון, מפי באגמר יהודה.
הגנה המרחבית של הר חברון.
נכון, אנחנו אחרים פה על הגנת היישובים.
ואז הוא נכנס לעזה על D9?
רגע, ואז הוא הצטרף אליי לחפק. הייתי בחפק עד הראשון לחמישי. עד הראשון לחמישי היינו פה יחד, נתן את הנשמה שלו, נתן הכל בשעות לא שעות, טירוף לא טירוף. והשתחררנו בראשון לחמישי. והוא אמר, רגע, אני רוצה לתרום עוד. אני רוצה לתרום עוד, אני רוצה לתת עוד, אני רוצה זה.
נדים.
בהתייעצות עם מיכל ועוד איזה מישהו שפנה אליו מחטיבת גבעת. חטיבת גבעת החליטה להקים כוח צמה שלה, שזה דבר מטורף ומדהים. הוא החליט שהוא לוקח את כל הסט כישורים המטורף שיש לו, כל העבודה שלו, כל ניסיון שלו עם מחפרונים, בגרים, דיניים, שופלים, ואומר, אני הולך להילחם, אני לא נשאר בבית, אני לוקח אחריות
ממש...
על המדינה שלי.
זה הרוג מלכות,
ממש הרוג מלכות, גיבור אמיתי.
כן, ומיכל גם כן, אתה יודע, תמכה בו, אישה, חבל על הזמן, הילדות, משפחה מדהימה שדחפו אותו קדימה לזה, וכשהוא היה יוצא מאפטרים, הביתה, הוא היה ממשיך עם המחפרון ליישב פה, ליישב פה, עשה קרמים, הוא איתי הקים נקודה חדשה שרציתי לעשות.
תגיד, הוא היה דקלש? הוא היה דקלש או שהוא נשאר דוס?
לא, דקלש. אפשר להגיד חילוני, שמע, היום אני, אין לי כבר הגדרות, היום הכל מבולבל, כבר אין ימין שמאל, אין דתי חילוני, אנחנו כבר... זה מה שאנחנו צריכים לזכור, כל ההגדרות האלה זה כזה חרטה. אנחנו צריכים...
תגיד, ואתה גר בחווה? אתה גר בחווה?
אני גר בחווה.
כמה אתם בחווה?
בחווה אנחנו...
או שאולי לא כדאי להגיד שהערבים ישמעו.
שישה מבוגרים. שישמעו, לא נורא, אל תדאג.
אגב, בצלאל ואני משפחה.
באמת?
כן.
וואלה.
כן. נכון, בצלאל?
דרך משפחת מנדל, כן.
כן. אחות שלו נשואה לבן דוד של אשתי.
כן.
וגם הם, ואיפה הם גרים? גם באיזה חווה שם, לא?
הם גרים אצלנו בחווה.
אה, בחווה שלכם, אוקיי.
כן, אנחנו דוגלים בנפוטיזם. נלחמים באויב הכי טוב כשיש נפוטיזם טוב.
תשמע, כל הכבוד על חוש ההומור.
אני חייב להגיד לכם, אתם הציונים האמיתיים, באמת, עושים לכם, כל השנים עושים לכם כזה רצח אופי, אתם ממש הציונים האמיתיים, כל הכבוד לכם, ואתה מספר פה על ממש קדוש בשם מוטי רווה, השם מקום דמו.
אני אגיד לך גם עוד משהו על מוטי. מוטי היה איש של שלום, הוא לא אהב מריבות, גם כשהחברים היו מרבים ביניהם, הוא לא אהב את זה. הוא היה של שלום, של סבר פנים יפות, של ענווה וצניות, והוא תמיד עזר לכל חבר, הוא נתן את 100%. כל חבר בטוח כאילו, אנחנו לא יודעים איך הוא ניהל את הזמן שלו, והוא נתן לכולם 100%. ואתה יודע, בנוסף לזה, אתה יודע, אהבה מטורפת בינו לבין מיכה, בינו לבין הבנות. ומוטי לא חיכה שאיזה מנהיג דגול יבוא ויקח אחריות לנעשה פה בארץ. הוא הבין שאין לנו כזה מנהיג דגול כרגע שלוקח אחריות. אז הוא לקח את האחריות בידיים. הוא החליט, אמר, אני יכול לא להתגייס. יש לו את כל הסיבות לא להתגייס. והוא עושה. הוא אומר, אני מתגייס ואני הולך לחוד החנית. עכשיו, להיות מדינה עם חטיבת גבעתי זה להיות בחוד החנית של התמרון, ברפיח.
ממש.
בחוד החנית זה מטרה. שחקנו בינינו, אני והוא, הוא שאל אותי, בצלאל, מה אני עושה כשיורים על ה-RPG לדיניים? אמרתי לו, תרים את הכף. תנסה להגן עם הכף, תעשה איזה סיבוב. ולא אמנו שזה ככה יקרה, זה עבדה גדולה מאוד וקשה מאוד לעם ישראל.
אוקיי.
ואני מאחל לעם ישראל שבאמת נלמד ממוטי ונבין שהאחריות היא שלנו. אנחנו
צריכים
להיות בסובלנות, באהבה כלפי אחד השני.
בצלאל, אנחנו חייבים לסיים.
בצלאל, יישר כוח גדול. יישר
כוח, תודה רבה. תודה, והמקום ינחם אתכם. תן לי חסות בבקשה, איציק.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב. גו, כוכבית 8811. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
טוב, אתה גם ב-30 עדיין, לא מתאים עכשיו שיר, נגמר, גם אין לנו זמן, בוא ניתן קרדיטים לשר פלסנר ואסף נבו, ושני רומנו שערכו, שני, השיר מוקדש לך אגב, אחראים על השידור, טל אשיל וסתיו קורנס, האורחים בדיגיטל מיכל קדוש, ראות מתיתיהו ארגון, ואחיעד לוק, תודה ברק סרי. אתה מיקרופון סגור.
תודה, אינון מגל.
שיהיה לכם המשכים טוב, מחר יהיה פה, אוי אוי אוי, בן כספית, אוסטיגר תמייסי. שלום.